בכל יום נתון, פרק 105. ואין היום נותני חסות, אז אני הולך להזמין אתכם, אנשי חסות יקרים, כי דיברו איתנו על הקיץ והכל, אתה יודע, איזה קטע זה, בדיוק דיברתי עם דסקל על, על נותני חסות בארץ, שזה, יש לי, יש להם טעונות שלהם, ויש את ה... כל מיני תנאים כאלה, שאתה אומר, אני קצת שמח שזה לא שזה לא הדיי ג'וב, שזה משהו שאנחנו עושים מתשוקה ועניין, אבל אנחנו רוצים להפוך את זה למשהו יותר רציני, אז נותני חסות, אם בא לכם, יש פה ספוט פנוי בתקופה הקרובה. דסקל, הרצאות שאתה מעביר, לפני שמתחילים?
כן, יש לי הרצאות, אני מעביר הרצאות, אני בעיקר עושה את זה עכשיו בחברות, גוגל, אינטל, אלביט ועוד, אבל אני גם עושה את זה כאילו לאנשים, שמזמינים אותי, ברים,
סלון של מישהו,
סלון של מישהו,
לבחות בכלל משהו אחר.
לא, אני, שוב, אמרתי, קיבלתי איזושהי הצעה להיות בטלוויזיה, ויתרתי על זה, בגלל שהכסף מחורבן, ועדיף לי לעשות, עדיף לי לעשות הרצאה, להגיע לאנשים, לדבר איתם, ולא להיות במגדל השן.
ואיתנו, סניור הופמן, שעוד שבועיים, טס בדיוק ל-180 מעלות, עוד שבוע, ממגדל השן, רוסיה.
אגב, עשיתם לי את היום, אני חייב לציין,
נו.
בגלל הזימון הזה, אז יצא ששמתי בווייז, שמתי בווייז, ואז אני שומע ככה, הגעת ליד פוד מונדיאל עם דור הופמן. בכל נשי ענוג.
רגע, לכמה זמן הטס?
כל המונדיאל.
מדהים.
חודש בשבוע.
ראיתי, שמעתי בעצם בפודיום שהצלחת לתפוס כל המשחקים של ארגנטינה?
לא, שניים, אני לא אראית ניגריה.
ואז? בהצלבה? זה כבר תלוי.
בהצלבה אני כבר לא יודע, אבל...
אבל האימור שלך מתואם לסיכוי
50-50? אני לא אימרתי ממש, אלא המסלול הוא יותר...
כל בחירה שאתה עושה אימור.
לא, לא. המסלול הוא יותר כלכלי, משתלם, הגיוני מבחינת טיסות ונסיעות. אם ארגנטינה תסיים ראשונה ותשחק בקלינינגרד, אני... נוותר על זה.
תעביר אותי גיאוגרפית, איך נראה המסע שלך
ברוסיה? המסע שלי הוא מוסקבה, זה הבסיס האם, מוסקבה, ויש גיחות שתמיד חוזרים איכשהו למוסקבה, וחצי גמר אני אהיה בסנט פטרסבורג, הגמר במוסקבה, ויש ניז'ני, סמרה, סוצ'י, בעיקר...
סנט פטרסבורג, מוסקבה זה 200 קילומטר, נכון? זה רכבת.
זה יחסית קרוב, הכל טיסות.
אתה מהצפותה חיפאי, זה כאילו חיפה באר שבע כזה, אני יודע, מבחינת זמן נסיעה.
הכל טיסות. מלונות, לא מסתבך יותר מדי.
איך יוצאים החוצה? מה זה, כמה זמן זה הערים היותר רחוקות שם?
יש כאלה של 3 שעות טיסה, אבל זה לא משנה, כי יש כאלה שאם נגיד אתה לא נוסע ממוסקבה למקום מסוים, אתה חייב לעשות החלפה. מה זה צריך, 2 טיסות ביום, זה יכול להיות מנגיע.
אני מדמיין את האוהדים, תחשוב האוהדים עכשיו, שנגיד האיסלנדים שמגיעים באיזה 40,000 אנשים לרוסיה, כן, החוויה שהולכת להיות להם.
זה ברור, להם יש אבל מסלול נבחרת, אני מפוזר שם, אני יום אחד רואה את איסלנד, יום אחרי זה את פולין, יום אחרי זה את דברים
כאלה. אבל זה טיסות של עיתונאים? לא. שאלתי אף עיתונאי איך זה נראה.
פרטי לחלוטין, הכל אני ארגנתי באתרים שאתה נכנס אליהם, ודסקל נכנס, ופשוט מלון, טיסה, מלון, טיסה. יצרתי מסלול ו...
ואתה חושב שפשוט תמצא את עצמך עם הרבה עיתונאים בדרך?
אני מאמין שכן. זה לא משנה, עיתונאים או...
לא, תמיד יהיה, תמיד יהיה.
יש כזה כובע עיתונאי שאתה כזה מזיז את הכובע כזה סטייל מערב פרוע.
יש קרדיטציה שהיא
שרשרת. אתה לא תלך איתה...
לא, לא, אני לא, אבל...
אתה חושב נגיד על ביטחון אישי וכאלה, איך אתה הולך לדאוג לעצמך ברוסיה?
האמת שלא ממש, לא ממש. יצא לי בצרפת, ביורו עכשיו להיות במרסיי באיזה 2 בלילה, להסתובב לבד ברחובות. לא חששתי.
כן, אבל במרסיי הבעיה זה היה רוסים.
אני מאמין שהטורנירים האלה גדולים מהכל, בטח מבחינה ביטחונית.
לא עובר לך בראש לשנייה?
לא, ממש לא.
אתה חושב שנגיד לארגנטינאים זה כן עובר בראש עכשיו, כל השקיעות שעברו עליהם עכשיו?
ארגנטינאים עובר להם בראש דברים אחרים, וזה בעיקר שוואלה לא נראה טוב, מקצועית נטו.
לפני שאנחנו מתחילים מקצועית, בואו קצת נסכם את השבוע המאוד...
שבוע הפרסה.
שבוע הפרסה הזה. אוקיי, קודם כל הם מבטלים את זה מסיבות ביטחוניות.
זו השורה התחתונה.
כן, בועז סיטי כתב נחמד מאוד ואמר שהם ביטלו את זה, אני פשוט אקריא מה שהוא כתב, זה בעצם, שנייה, כנראה, הוא מדבר, אוקיי, שנייה, בועז סיטי עורך דין שעוסק בעסקי ספורט ובזה, הוא תעקבו אחרי העמוד שלו, אז הוא אומר, כנראה שהסיבה שיור ההתאחדות הארגנטינאי ציין במסיבת העיתונאים שלו, שהסיבה לביטול היא ביטחונית, זה בגלל שאז אפשר להחשיב את זה כאירוע פורס מז'ור, ואז בעצם אין פה הפרת הסכם. כלומר, זה כחלק מההסכם, יש בעיה ביטחונית, אז אנחנו לא יכולים להגיע, ולכן אנחנו...
אוקיי.
אנחנו... כביכול אנחנו בסדר, גם הוא התנצל בפני אזרחי ישראל והכל, זה גם פותח פתח למשחקי ידידות אחרי המונדיאל, כנראה בלי מסי, עם אותו סכומים פחות או יותר, לשני משחקים, משהו כזה, זה הדיבור. אבל אין לנו ספק, כלומר, שחלק גדול מסיבת הביטול, זה כל הפוליטיזציה של העניין, ובגלל זה מירי רגב מקבלת הרבה
משמעות. אבל לא רק, חשוב להגיד שלא רק.
לא רק.
חבר'ה, זה כאב ראש, תחשוב, אתה ספורטאי, יש לך עוד שבוע, עוד שבוע וחצי, יש לך את האתגר, שאתה יודע, אם מסי לוקח את המונדיאל הזה, זהו, הוא על הפודיום כנראה לבד. הוא גם בארגנטינה, הוא יביא להם את המתנה הזאת, כנראה שישכחו, אתה יודע, אפילו אולי את מרדונה, לא יודע, אם באמת הוא ייקח את המונדיאל הזה.
אם הוא לוקח את המונדיאל...
זה ההזדמנות של החיים, זה ההזדמנות של החיים שלו, מה הוא צריך את החרה הזה? מה הוא צריך בכלל להתעסק בזה?
לא, ברור, המשחק הזה מלכתחילה לא היה בתוכניות, הוא כן היה בתוכניות שלנו, אבל כשהתקרב המועד, והנבחרת לא כל כך הולך לה, ומשחק...
מה זה לא הולך לה? האיטי, הקופה, זה כאילו הם בכוונה דאגו, גם לא להראות...
המוקדמות הבעייתיות שהיה להם. כל העניינים עם שחקנים, זימונים, מי בא, מי לא בא, לחץ פתאום, שהם יצאו מארגנטינה, היה לחץ על הנבחרת, ופתאום הם קולטים שהם צריכים גם לטוס מברצלונה לתל אביב, לנסוע לירושלים, זה 7 שעות כל הדבר הזה, לחכות לצאת השבת, כי הם רצו לשחק בשבת בצהריים, אגב. אמרו להם אי אפשר, אתם בישראל, צריך לחכות לזה, ולעשות סיבוב לכותל, וללחוץ ידיים לכל אלה.
זה בכלל שכחנו מזה, כן?
הם פתאום מוצאים את עצמם, מגלים שהנסיעה הזאת למשהו, אמור היה להיות משחק הכנה, הופך להיות מסע שהוא, יש בו הרבה מאוד פוליטיקה, הרבה מאוד דברים שיכולים לפגוע בהכנות, עייפות, הם היו מגיעים לרוסיה רק בראשון בבוקר, זה כמעט אחרונים מכל הנבחרות שמשתתפות במונדיאל.
ועוד תחשוב שמשהו נגיד קורה במשחק הזה, אין לך זמן בכלל לטפל בשחקן בריאותית, תחשוב שאתה משחק נגיד שבת בצהריים, הם מגיעים לפה, פתאום הם קולטים שחם פה תופת.
לא, ברור.
וכל הסיטואציה עקומה מהשורש.
עכשיו, השורה התחתונה היא המצב הביטחוני. זו הסיבה ששמו על השולחן נשיא ההתאחדות, קלאודיו צ'יקי טאפיה, שזה... בן אדם שבאמת לא מחליט שם כלום.
הוא נראה בחור מקסים, דרך אגב.
זה ציניות, כן?
ברור. אני חושב שראיתי, אני אהבתי אותו בסופרנוס.
יש לו שתבין, הוא נבחר לנשיא התאחדות, הדבר הראשון שהוא עשה, הלך לקעקע פה, על החזה, את הסמל של ההתאחדות, אפה. זה בן אדם, כן, אפה פה על החזה.
לא, זה הסמל של הנבחרת כאילו, אבל כן, כאילו.
זה בן אדם קצת, הוא לא קובע כלום, הוא לא יודע לנהל כלום, מי שהחליט בסופו של דבר הכל זה השחקנים, שלא יהיה ספק פה לאף אחד. השחקנים לא רצו מלכתחילה לשחק, ככל שהיו העניינים האלה של ההפגנות, והאיומים על החיים שלהם, שהיו הדברים האלה, כן, אני לא בטוח שבקנה מידה כל כך גדול.
משהו.
הם לא רצו לבוא.
הם היו צריכים, אני אגיד לך משהו, הם היו צריכים, ממה שאני דיברתי, וגם אתה ארגנטינאי, מן הסתם דיברת עם יותר אנשים וזה, אבל ממה שדיברתי שם, גם עם פרשנים וגם עם אנשים, זה היה כאב ראש.
ברור.
וזה היה כאב ראש שגדל עם הזמן. נכון. ופתאום מדברים
איתם. כדור שלג אחד.
ביום שני מדברים, אומרים פתאום ביבי מגיע אליהם. הם לא רוצים את זה.
נכון.
פתאום אומרים מה, אנחנו נלחץ ידיים עכשיו על המגרש עם גנרלים. עכשיו אני לא מנקה אותם
בכלל. זה חוסר אחריות, זה שכונה, זה כל המילים האלה.
ההתאחדות לכדורגל הארגנטינאית היא התאחדות מושחתת וחלשה כספית וארגון מתונף. זה אין ספק.
כל פעם, כל שנה.
אין התאחדות ספורטיבית איפשהו בעולם, יש לי הרגשה שהיא נקייה.
לא,
יש מסודרות יותר.
יש מסודרות יותר.
ארגנטינה כל שנה, כל כמה שנים עושה משחקי הכנה בחורים, חבל על הזמן בשביל להשיג כמה ג'ובות, סינגפורים כאלה, אין להם בעיה עם הדברים האלה, וגם לישראל לא אין להם בעיה לבוא. אבל גם התזמון, גם כל מה שקרה בהמשך, גרם להם לבטל את המשחק הזה. הם מבחינתם, הם לא רואים את זה כמו שאנחנו רואים את זה.
זה בטוח.
הם רואים משחק ששבוע וחצי לפני המונדיאל, וואלה, לא מתאים. טוב, נבטל, לנו יש מונדיאל. מצטערים אם פגענו במישהו. פה, מה שקורה פה זה, אני יכול להבין גם את הצד שלנו, כן? פגועים, חושבים על העתיד, על ההשלכות, על איך שמסתכלים על זה בעולם, על מי ניצח בקרב הפוליטי הזה. אבל זה לא היה אמור להיות פוליטי, זה אמור להיות משחק הכנה נטו. זה לא היה, וזה מה שקורה שמערבבים פוליטיקה וספורט.
כשאתה רוצה לחבר כל דבר לשלוח מדיני ל-70 שנה לישראל, ואתה לוקח סיכון כלשהו, אז כן, כל דבר.
אני אגיד לך משהו, קודם כל, הכל פוליטיקה מעורבת בספורט, כלומר אין פה בכלל...
אבל לא בצורה כל כך בוטה.
בדיוק.
זה חדת לעשות את זה.
בדיוק זה העניין, תראה, הם מגיעים עכשיו אולי למונדיאל הכי פוליטי אי פעם. נגיד...
טוב, נדבר עם ארגנטינה, כן, אל תשכח.
ברור.
היא יודעת מה זה.
ברור, אבל אתה יודע, זה מונדיאל שאתה יודע מה, לא אי פעם, כן, היו הרבה מונדיאלים פוליטיים, כולל הזה עם של החונטות ב-1978 בארגנטינה, אבל אתה מגיע למונדיאל שהוא בעצם מסמן סוג של נקודת דרך במאבק בין המערב לרוסיה של פוטין, והוא סוג של סימון דרך. אין, אתה יודע, כאילו מדברים על זה שאין, לא מערבבים פוליטיקה וזה, ופיפה לא נותנת לערבב פוליטיקה וזה, אבל מי מנהל את ההתאחדות לכדורגל הרוסית? כל החברים של פוטין. כלומר, אין, אתה יודע, זה מגוחך. מי מנהל את הכדורגל בסין? הממשלה. אז כאילו, מה אתם אומרים לי? פוליטיקה לא מעורבת. פוליטיקה כן מעורבת. השאלה, בסופו של דבר, היא איך אתה עושה את זה מבחינה אסטרטגית וטקטית. כן? ופה היה כישלון אדיר של הפוליטיקאים הישראלים.
הם צעקו את זה.
כן, לא רק שהם צעקו את זה, הם כאילו אמרו, המשחק הזה רק בשביל זה. כלומר, אין, כאילו, המשחק לא היה אמור להיות...
זה לא המשחק, זה היה מסי מגיע, ג'סטין ביבר הארגנטינאי מגיע לארץ.
אני חושב שהוא יותר מוצלח מג'סטין ביבר, כאילו במקצוע שלו, לא?
נראה לי מצינו את הנושא הזה, כי הוא לא מתכנו אותו מכל כיוון.
בסדר.
בוא נדבר בכל זאת מקצועית קצת על נבחרת ארגנטינה לפני שהם ממשיכים, כי בכל זאת מונדיאל וכו, וארגנטינה לא נספרת. זה מדהים אותי, אתה מסתכל על הסגל הזה, וקשה שלא לבודד את התוצאות הרעות.
הם לא נספרים?
הם בדירוג...
מקום שישי, שביעי באימורים, אני מסתכל.
1-10
משהו. כן, 1-10, 1-12 בחלק מהאתרים. מה שנקרא, מה קורה פה?
האמת שקורה פה מה שאמור לקרות, אני חושב. יש מצד אחד את על הנייר, כמו שאתה אומר, אתה מסתכל על השחקנים, אני גם מסתכל על השחקנים, אני גם מסתכל על הנבחרת, כבר הרבה מאוד שנים שאני מסתכל עליה, ובשנתיים האחרונות היא לא הייתה טובה בשום משחק. אפס משחקים. וזו הסיבה שהיא כל כך נמוך, נכון, במונדיאל הקודם היא גם לא שיחקה טוב, היא הגיעה לגמר, אבל...
צלעה לגמר.
כן, והיה שם אבל משהו בנבחרת הזאת. עכשיו, באמת שאין שם כלום, ואני חושב שמה שקרה בתקופה האחרונה, שהתחושה הזאת שהם תלויים במסי, הם ניסו למצוא דרך לבטל את התחושה הזאת, או להמם אותה קצת, ואז הגיע המשחק הזה מול האיטי. שמה קרה במשחק מול האיטי? זה המשחק הכי פחות חשוב של ארגנטינה בשנתיים האחרונות,
כן.
והוא היה בדיוק כמו המשחק הכי חשוב, מול אקוודור, המשחק האחרון הזה, שבלי מסי לא היה קורה כלום, שם הבקיע שלושר מול אקוודור, מול האיטי הבקיע שלושר, בלעדיו לא היה קורה כלום. עכשיו הם מגיעים למונדיאל הזה, שזה המשחק היחיד שהתכוננו בו האיטי, יש הרבה מאוד שחקנים שלא התכוננו עם הנבחרת. למשל פרנקו ארמני, השוער שאני מאוד הייתי רוצה לראות אותו, כי ראיתי אותו משחק כל השנה בריבר, יגיע למונדיאל עם אפס הופעות רשמיות וידידות בארגנטינה, הוא מעולם לא שיחק. ישראל היה אמור להיות המשחק שלו. זו הייתה הזדמנות שלו להילחם.
לפחות ניסוי כלים עם ההגנה ביחד.
משהו, אין את זה. שחקנים כמו אגוארו וביגליה שהיו קצת פצועים, אין דרך לבדוק האם הם קשירים. אין דרך. המבחן הבא...
זה פרסה מטורפת, אתה יודע. אתה חושב למשל, הנבחרת גרמניה שמגיעה, מוכנה, יש לה מחנה משלה, יש לה הכל, כאילו, אתה יודע, אתה מסתכל זה...
אנחנו נדבר עוד מעט על גרמניה, לא בטוח שזה עשה להם טוב המחנה, אבל...
בסדר, אבל עדיין אתה רואה ארגון...
ברור.
התאחדות מאורגנת, מסודרת, שיודעת מה היא עושה מול הפרסה הזאת. אגב, התלות במסי היא הרבה בגלל זה. כלומר, אתה יודע... פעם שהיה לך את פקרמן, חוסה פקרמן, שהוא בעצם גידל את הדור הנוכחי וגידל דור, אז אתה יודע, הם היו מסודרים ברמה הטקטית, כולם ידעו איך לשחק, אתה יודע, כולם...
2006 זה הפדיחה הכי גדולה, נכון, הכי טובה שהייתה.
של ביאלסה, לא.
פקרמן.
נכון, פקרמן, סליחה, לא, אבל מה היה בביאלסה? היה ב-2002.
2002, כן. אנחנו בשלב הבתים.
אבל היה שם סדר וארגון והיררכיה בתוך המערכת, וזאת מערכת שאתה יודע, הכניסה לתוכה את השחקנים הענקיים האלה, והם הסתדרו.
אנחנו מדברים על נבחרת ששנתיים האחרונות, שלושה מאמנים היו, 60 ומשהו שחקנים, שני נשיאי התאחדות, היה שם הרבה מאוד בלגן, הם די סוחטים את הדור הזה, דור הזהב של מסצ'רנו ואגוארו והיגואין, למרות שהם לא כאלה מבוגרים, כן, אגוארו בן 30, מסי בן 31, אבל זה שחקנים שעברו כל כך הרבה, ויש להם כל כך הרבה גם על הכתפיים, גם בראש.
כי במטרז' כדורגל הם עברו, מסי עובר משהו, זה קריירות שלפני כן לא היו, אין למה להשוות.
גם אגוארו למשל, וגם מסצ'רנו, מגיל 18 ברמות הכי גבוהות.
מצד שני אתה כן רואה, למשל שמסי, כמו לברון, הוא לא רץ, הוא משמר את הכוח, והוא חייב לשמר את הכוח, כי כמו לברון, הכל תלוי אליו. אגב, יש שם תשעה שחקנים ששיחקו, שכמעט ולא שיחקו בנבחרות הצעירות, והגיעו בכלל מהליגות הנמוכות בארגנטינה, בתוך הסגל הזה.
אגב, אם איקרדי היה זה עוד אחד כזה.
כן. שזה מראה, אתה יודע, אוקיי, שמצד אחד, כן, יש מאגר כישרונות מאוד גדול בארגנטינה. מצד שני, בדיוק, אין מערכת שסוחבת אותם הלאה, ואתה יודע, זה שנים של שחיתות ושנים של...
אתה מימן אותם עד לאחרונה, גורדונה, הבן של גורדונה...
גורדונה, חוליו גורדונה, הוא היה בעצם היושב ראש הכי מושחת... בכל הזמנים אולי.
תחרות קשה.
זה תחרות קשה. היה מהתקופה של החונטות, הוא בן אדם מקסים, אנטישמי, אדיר.
ארגנטינה. מי מבין השחקנים האלה, יש לו משהו להוכיח עכשיו, מי בשנת חוזה? מי עכשיו צריך מונדיאל טוב בשביל לשדרג את עצמו? זה נראה כאילו...
מה זה כולם?
כן, כולם.
אני אומר,
איגואין לא סביר.
איגואין אמר שהחבר שלו צריך באנגליה, אז אולי המונדיאל הזה יכול לשלוח אותו אולי איפשהו באנגליה, אני לא יודע.
כן, איגואין הוא צריך להוכיח משהו, כאילו כולם יודעים מי זה, כולם יודעים שהוא חלוץ,
אני חושב
שקצת מפשל
בעיה. אני חושב שאיגואין צריך להוכיח משהו בגמר, כאילו זה מה שנותר לו להוכיח.
לא, יש כמה שחקנים צעירים שעבורם זה יכולה להיות מקפצה.
אבל באמת יכולים לבלוט בנבחרת עם כל...
אני חושב שפבון למשל, קריסטיאן פבון מבוקה, זה קיצוני, ימני. אסלי, רץ על הקווים, מבשל, הגבעות, כדורי יוחב, מצוין.
שרוצים אותו
פריס סן ז'רמן. זהו, רוצים אותו הרבה קבוצות באירופה, גדולות.
סטייל חואן ורון כזה, אני יודע.
לא, סטייל קילי גונזלס, אם אתה זוכר, או קלאודיו לופז.
קלאודיו לופז, וואו, איזה שם.
אלה, אנשים שטסים על הקווים ויכולים לעשות הכל. הוא למשל, הרבה מאוד קבוצות גדולות רוצות אותו, אני לא יודע באמת אם הוא ברמה הזאת, אבל אם הוא יקבל הזדמנויות במונדיאל, מסי מאוד אוהב אותו, כי היה להם כמה משחקים ביחד, כן? הוא כן ישחק. סביר להניח שדימריה מתישהו ייפצע, ככה זה קורה בדרך כלל, אז יש לו הזדמנות, יש כמה שחקנים שכן צריכים להוכיח את עצמם.
איך הם הולכים, כשאתה מסתכל על המאצ'אפ, תראה, הבית הוא טריקי, אפשר להגיד.
נכון.
בוא נראה מי יגיע בריא ומי לא.
מצד שני, יש לך, אוקיי, אם אנחנו, יש לך, זה הבית השחיתויות חוץ מאיסלנד, כן? כאילו קרואטיה עכשיו ממיץ', מי שהיה יושב ראש ההתאחדות, והאיש הכי חזק ב... בהתאחדות ובכדורגל הקרואטי, גם כן סופר מושחת, בן אדם ששלט באופן בלעדי בכדורגל הקרואטי, הוא נכנס, הוא הולך לכלא לכמה שנים כנראה, אז קרואטיה היא קבוצה שאי אפשר לפסול נגד כל קבוצה אחרת בעולם.
מסכים.
ניגריה היא קבוצה מאוד מאוד צעירה, מאוד מאוד בעייתית.
הכי צעירה במונדיאל.
כן, מאוד מאוד בעייתית, דיברנו עליה.
היא שואר גם משהו... אגב, אני אמא במודיאל הקודם, הרג את מסי, אבל למרות שבסוף הפסיד.
ויש את איסלנד שלמדנו שאת ה-11 ויקינגים האלה אי אפשר לבטל מול אף קבוצה.
אני דווקא הכי פחות מפחד מאיסלנד, חושש.
יש מצב שארגנטינה בגלל הפרסה שמתמשכת, ואתה יודע, השיטה של סאמפאולי שאתה צריך להתאמן עליה בשביל לשחק אותה טוב.
בגלל זה הוא גם נורא התעקש על להמשיך באימונים. להמשיך באימונים, לא לנסוע לשום מקום, להישאר בברצלונה ולהתאמן, כן. ולהתאמן כי יש שיטה. השיטה הזאת עדיין לא הוכיחה את עצמה, בשום משחק, נגד, שום משחק.
נגד אקוודור.
מה הייתה השיטה? לתת למסי ולזוז?
תראה, קודם כל זה גם כן שיטה.
האמת שזו שיטה לא רעה, אני מסכים, אבל...
אם יש לך שחקנים לוחצים, נגיד יש לך 9 שחקנים לוחצים, ומסי מקבל את הכדור מהלחץ הזה, you can go a long way, מה שנקרא, אתה יכול להגיע רחוק.
כן, אבל אין, ארגנטינה היא לא מסוגלת לעשות את זה, יש שם הרבה שחקנים מאוד איטיים, בטח כן, במרכז המגרש, כן. מסצ'רנו הולך לשחק קשר אחורי, בגלל הלב בעיקר.
כן.
הוא לא מספיק מהיר, הוא לא מספיק חד כמו שהוא היה.
מה אובר אנדר לפאולים נוראים של מסצ'רנו על שחקנים שרודפים אחריו, כן. שלא רודפים אחריו, שהוא רודף אחריהם.
בקיצור, יש הרבה סימני שאלה סביב ארגנטינה.
אני לא רואה איך ארגנטינה, לא למה הבית הזה.
איסלנד צריך להבין, המשחק הראשון של אי פעם במונדיאל זה ארגנטינה. זה יכול להיות אוברוולמינג כזה.
זה גם יכול להיות קצת כמו קמרון ב-1990. או סנגל. אתה יודע שזו מדינה קטנה, כאילו מבחינת כדורגל, שבעצם מגיעה ומפתיעה את העולם.
ארגנטינה בדרך כלל עם הנבחרות האלה מסתדרת. קח את ג'מייקה שהיה, את... כל הנבחור, יפן, כל הנבחורות הקטנות האלה בפעם ראשונה, חוף השנב אפילו.
כן, אבל...
אפילו סרביה אני מכניס לה...
כן, זה גם, הופעה ראשונה של הבוסניה.
כן, זה המשחקים הכי גדולים. כן, זה המשחקים הכי גדולים של ארגנטינה ב-20 שנה האחרונות במונדיאלים. בחמש מונדיאלים.
הכי טוב, כן.
זה אותו נבחרות, הסדר גודל הזה של יש שם שחקנים מאוד קלאס, אבל מעט מאוד.
ארגנטינה תצטרך, לפי דעתי, נגד איסלנד, זה לא חוכמה להגיד את זה, רגע של גאונות מלאו מסי.
מתאים לכל משחק.
כן, אבל אני פשוט באמת, אני לא רואה, אני רואה את זה 1-0 קטן מדקה 90 שער של מסי.
בשמחה.
אוקיי, טוב, בוא נעבור שנייה לגרמניה, כי דיברנו עליה, והיה בעצם הסיפור הגדול, שאגב יכול להתגבר ולהפוך ליותר גדול, לירוי סאנה עוזב את הנבחרת, מנופה מהסגל הסופי. לירוי סאנה הוא השחקן הצעיר עם הכי הרבה מעורבויות שערים בליגות, בחמש הליגות הבחירות.
הגרמנים הכי הרבה
מעורבות בשערים, יש לו 25 מעורבויות בשערים, בישולים וזה. הבא אחריו זה תומס מולר, בסגל הגרמני, טימו ורנר, מולר עם 22, ורנר עם 20, ברנט, שבעצם תפס, יוליאן ברנט, שתפס את המקום שלו, וככל הנראה יגיע לביירן מינכן, הוא עם 12, מריו גומז 12, טוני קרוס 12, מזוטו זיל 12, סמי חדרה 11, ויולן דרקסלר שגם כן כביכול אמור לשחק בעמדת סנה 9, והוא בעצם לא שחקן פותח בפריס סן ז'רמן. העניין הוא, ובוא תקשיב לי, לירוי סנה בגרמניה, במדי נבחר גרמניה, 12 משחקים.
בישול ואפס.
בישול ואפס שער. כלומר, ואני דיברתי על זה קצת בפייסבוק, לפני שהתחיל כל המהומה של ארגנטינה, ואז הפייסבוק שלי הפך למוקצה, שבעצם...
מוקצה, אתה צריך לדאוג מתחת לאוטו.
כן, זה הכל.
כלומר, אה ומקל.
שסנה בעצם לא מתאים לשיטה שיוהקים לב רוצה, והוא גדול מדי בשביל לשבת על הספסל. הוא... לב רוצה שהשחקני כנף שלו ייכנסו פנימה.
קרה מול אוסטריה, אגב.
כן, והוא היה נורא נגד אוסטריה.
כן, איבד עצמו לחלוטין.
וזו שיטה שבנויה על, בעצם על היכולות של מסוט אוזיל ומרקו רויס, להיכנס פנימה, לחלק את הכדורים לאגפים, כשיש לך מגנים שרצים. עכשיו, למשל, למנצ'סטר סיטי, המגנים נכנסו פנימה, כלומר, היה את בנג'מין מנדי בהתחלה, אבל אז הוא נפצע.
נכון.
מה שנתן לסנה... כן. ואז מה שנתן לסאנל את האגף השמאל לבדו, הוא אפילו באיזשהו שלב היה כל כך קיצוני, הוא בעצם פתח את כל המשחק, כלומר פייפ גוורדיולה אמר לו, תקשיב, אתה על הקו של צד שמאל, כולם משחקים בצד ימין, אתה תהיה בקו בצד שמאל, אתה תמתח את ההגנה, והוא היה ממש קיצוני קיצוני, מה שנקרא, ואז מה שקורה, קשה לו לפי דעתי לשלב את שני הסגנונות, גם בגלל גיל, גם בגלל ניסיון, גם בגלל הרבה דברים, קשה לו לשלב את שני הסגנונות
האלה. זה די בלט האמת, חייבים להודות.
ובמובן הזה, יואקים לב קיבל החלטה כדורגל נכונה, כי יוליאן ברנט משחק, ויוניאן דרקסלר, שניהם יוליאן, אולי יואקים לב אוהב את השם.
צריך ליוליאן סאנה, אז הוא היה נכנס.
פספוס. הוא בעצם, הם בעצם מתאימים יותר למה שלב רוצה מהקבוצה שלו.
נכון? עכשיו, אתה יודע, אי אפשר להתווכח עם יוחים לב, זה חצי גמר מינימום בכל מונדיאל שהוא היה, כמאמן. השאלה...
זכה במונדיאל הקודם.
נכון? השאלה, האם אתה לא משאיר לעצמך אופציה ב', מה שנקרא. אם התוכנית לא עובדת, זה יכול לקרות שהתוכנית לא עובדת, ודקה 80 אתה מפגר 1-0, ואתה חייב איזה שחקן שיכול לעשות משהו מכלום.
כמו שסן עשה בליברפול, לא מעט פעמים.
במנצ'סטר סיטי. כן, ברור. אז להשאיר שחקן כזה, אני לא חושב שיש עוד איזה מישהו כזה, אתה מסתכל...
כמה פעמים הוא עלה בסיטי השנה? אתה יודע, אני הסתכלתי על סטטיסטיקה, סתם בגלל שאני אוהב פנטזי, וכמות הפעמים שהוא כן עשה מהפך, או שם את הגול המאוחר הזה, הוא קצת כזה, הוא היה סופר סאב בסיטי, למה לא בנבחרת?
נכון, זו שאלה שצריכה להישאל, אבל יוחים לוי יש לו כנראה שיטה שהוא לא רוצה... לפגום בשום צורה, והוא הולך עם זה.
או שהוא רב את זה בוואטסאפ.
ויש, יש גם מחקרים, יש גם מחקרים שמראים שכשיש לך...
הם גדולים מדי, אי אפשר להבין?
לא, כשיש לך, כשיש לך יותר מדי כוכבים, ואנשים שרואים את עצמם ככוכבים, הנבחרת שלך מנצחת פחות.
אבל בסיטי הוא לא כזה, אז למה שבגרמניה...
מה זה הוא לא כזה? קודם כל הוא כוכב. מדברים עליו ככוכב... שנייה, מדברים עליו ככוכב, הוא עצמו מתהלך ומתנהל ככוכב. אתה רואה את זה במדיה החברתית והכל, אתה פשוט רואה כוכב, נכון, כוכב צעיר, כוכב שעוד לומד, אבל הוא כוכב, ומאוד יכול להיות שההתנהלות הזאת היא לא משהו שמתאימה לכימיה החברתית והכימיה הקבוצתית שיש בסגל הזה.
איך מרגישים החבר'ה שלו מסביב בקבוצה, בנבחרת? כשהם רואים את, אתה יודע, את ה-young up and camera הזה, שהוא לא מקבל זימון, איך, איך בינם לבין עצמם זה... זה
שאלה מעניין. כאילו... אגב, מסי למשל ב-2006 ישב על הספסל, את המונדיאל הוא הפסיד מהספסל, הוא הסתכל על המשחק מבחוץ.
כן, אבל יש כל כך בסיפורים כאלה לאורך ההיסטוריה, מי אתה יודע, המונדיאל הראשון של פלא והמונדיאל הראשון של...
לא, המונדיאל הראשון של פלא זה היה... זה היה בעצם...
רגע, אז רגע, בעצם...
פלא עשה את המונדיאל ההיסטורי,
כאילו. 17 ו... מה היה שם?
לא, היה את רונלדו ב-1994 שהגיע ולא שיחק חוץ מהגמר.
כן, היו הרבה, גם זלטן במונדיאל הראשון לא שיחק.
יש לא מעט דוגמאות, הסתכלתי על זה, שמונדיאל ראשון של כוכב
צעיר. כן לוקחים את השחקנים האלה, אם זה באמת העתיד של גרמניה, לירוי סאנה, ואני מניח שהוא בתוכניות שם, אז הוא צריך לחוות את זה, להיות חלק מזה, גם אם
הוא
לא,
אם אתה טוען
שהוא לא יכול להיות מחליף.
לא, השאלה בסופו של דבר, כמה זה משפיע על הסגל כולו. אנחנו למשל ראינו את העניין הזה של ראול בנבחרת הספרדית, שהוא כבר לא היה החלוץ הפותח, והוא היה לספסל, ואתה יודע, המרירות הזאת קצת, ומה המאמן הזה עושה, ומה זה השטויות האלה, אלו דברים שיכולים להשפיע, במיוחד שיש לך 6-7 משחקים, יכולים להשפיע בצורה רעה על הסגל. ואתה לא רוצה את זה, אתה רוצה חבר'ה, 23 חבר'ה שכל אחד אוהב אחד את השני, או אפילו מעריך אחד את השני, רוצה לשחק, לתת, אתה יודע, רוצה לעלות בדקה ה-90 של רבע הגמר, ירוץ בטירוף בשביל לעשות ההגנה. אתה לא רוצה מישהו שיהיה על הספסל ויחשוב, אני כוכב, למה אני אהיה על הספסל?
השאלה אם הוא כזה, אני לא יודע, קשה לדעת, אבל מקצועית, מה שראינו במשחקי ההכנה האחרונים, סאנה לא היה, לא התאים כל כך ולא היה טוב איבט עצמו, ואגב משחקי החנה האחרונים, אז גרמניה אנחנו זוכרים איך היא עלתה למונדיאל הזה, מאזן מושלם בשלב הבתים.
גם אנגליה היא מאזן אדיר
בתקופה. יפה, אבל יוחים לב, אני חושב שהוא הבין לבד שזה לא מבחן, זה לא באמת מבחן, משחקי החנה שהם עשו היה מול צרפת, מול אנגליה, ברזיל, ספרד ואוסטריה, הם לא ניצחו אף אחד מהמשחקים האלה.
כן, אבל זה משחקי הכנה.
נכון, הפסידו בשניים האחרונים, והוא גם אמר באיזשהו שלב, לא אכפת לי מהתוצאות. בסדר, אז הפסדנו לאוסטריה, לא הפסידו לאוסטריה מ-86, פתאום מפסידים לאוסטריה. זה לא מה שהפריע לו, הפריע לו משהו רע, וזה לא סוד שבמשחקים האחרונים, גרמניה, משהו לא התחבר להם שם.
אני עושה עכשיו, מי נראה טוב לקראת המונדיאל הזה? ברזיל?
פרו, פרו, עוד מעט נדבר על פרו. וואו, תפס אותי מי. יאללה, בוא נדבר על פרו. אני חייב להגיד לך.
אני הולך עם, אני אוהב נורא ללכת עם אנשים, אתה יודע, אנחנו מתבגרים, זה מה שהחליף לי את הפאבים, אני הולך עם חבר'ה שאני מנסה לתפוס אותם להליכה, ואנחנו הולכים עם שישי בערב, איזה חבר טוב שלא היה לי זמן הרבה זמן איתו, אחי, פתאום תופסתי ביד איזה פרואני, ועושה לי, הוא חזר, כאילו באנגלית, ואני כאילו עושה, what the fuck? מה קורה פה? והוא הביא לי חיבוק, אני כל כך שמח, אמרתי, וואו, בתל אביב הזו, אם היה אפשר להפוך אנשים מוזרים לאנרגיה, היינו דובאי, באמת. אני לא יודע מה זה הדבר הזה, איזה, אתה יודע, אני כל כך שמח עבורם.
והדיבור פאולו גררו, החלוץ והקפטן של פרו, מלך השערים כל הזמנים, כן, יובל המבולבל שלהם, שחוזר אחרי השעיה מסמים, כאילו, קיצרו לו את השעיה.
רגע, אז בוא נגיד, כשמדברים על השעיה מסמים, צריך להפריד את זה כל פעם שמדברים על שחקנים כאלה.
לא ממריצים.
לא חומרים משפרי ביצועים.
ממש לא.
אף אחד לא יטען שקוקאין עוזר לי.
לא, גם זה מיטי קוקה שהוא שתה אחרי משחק.
עזוב, גם אם הוא דחף לאף, לא מעניין אותי. אני מבין שמוסר, זה הפרדה אחרת וזה לא חוקי, אבל שאף אחד לא ילכלך אותו, כי כשאנחנו אומרים על ספורטאים...
לא, ברור, גם בהודעה של פיפה או כל מי שהיה צריך להגיב על זה, הם כתבו, זה לא משפר ביצועים. וזו הסיבה גם ש... לחצו כל כך לבטל לו את העונש הזה.
אז יובל המבולבל, אתה חופשי. שנייה לפני שאנחנו עוברים לפרו, ונחזור לפרו.
ילדים, זה כמו...
ריאל מדריד, אחר קצת פגע במעבר שם, יש מצב? כלומר, זינדין זידאן עוזב.
קפצנו לריאל?
כן, שנייה, כי צריך... זה היה אירוע, זינדין זידאן עוזב, יש עכשיו דיווחים שרונלדו עוזב, גארת בייל, מנצ'סטר יונייטד, דנקן קאסל מדווח שמנצ'סטר יונייטד רוצה אותו. מה, אין עדיין מאמן, מה קורה?
שזידאן אמר שהכל על העניין של נאבס ודחם?
מה זידאן אמר?
לא, לא.
שזידאן אמר שחלק מהפיצוץ,
מתי הוא אמר את זה?
קחת לפני יום יומיים שחלק מהפיצוץ היה על עמדת השואל.
זידן?
אני מעדיף כרגע להתייחס פחות לדיווחים, ויותר להתרכז במסיבת עיתונאים שהוא נתן, ביום שהוא עזב.
זה בטוח.
מה שהוא אמר, איך שנראה הפרצוף של פלורנטינו פרס באותו רגע, וברור לכולם שזו הייתה הפתעה. אוקיי, אם אתה טוען שמישהו מדווח על פיצוץ וזה, פלורנטינו פרס לא ציפה שזידן יגיד 5 ימים אחרי שהוא זכה בליגת האלופות שהוא עוזב. זה ברור לכולם, אבל זידן הרגיש, והוא אמר את זה כל הזמן, שהוא לא יכול, הוא לא רואה את עצמו מצליח עוד. זאת אומרת שהוא הגיע לאיזשהו סף.
ואני מאמין לו דרך אגב.
כן, אני גם מאמין לו.
אם אתה חושב שסטיב קר, שברק בחר, אני לא יודע מה, כל מאמן שמצליח להביא את הקבוצה שלו לאיזה הישג כזה של שושלת, כולם, יש איפשהו בלב את המחשבה של, הולך לי כל כך טוב.
זידן גם נראה לי מכיר את זה מהקריירה שלו כשחקן. הוא יודע בדיוק איפה צריך לשים גבול.
והוא מכיר את המועדון. הוא יודע שהשנה הרביעית יכולה להיות קטלנית עבורו ועבור המורשת שלו. יותר מזה, אני חושב שגם זינדין זידן יודע לעזוב בצורה מפתיעה. הוא עשה את זה בקריירה שלו, הוא עשה את זה כמאמן. הוא יודע לעזוב בצורה, בוא נגיד, פנומנלית והיסטורית.
חושב שהתנקמו בבן שלו על זה? חשבתי על זה כאילו השבוע ש...
בלוקה? לא בטוח שהוא אי פעם יהיה שוער ראשון בריאל מדריד.
זה בטוח, אבל אתה חושב שכאילו במועדון...
לא, ממש לא, זה משפחה שהיא משפחה מלוכה שם.
כן, אני לא רואה, קודם כל, לפי דעתי, זינדין זידן חוזר לריאל מדריד אחרי שהוא יהיה מאמן נבחרת צרפת, שמאוד יכול להיות אחרי המונדיאל הזה, הוא יהיה כבר מאמן נבחרת צרפת, אבל בוא נחכה.
זה תפקיד לייפסטייל, אה?
ואז הוא חוזר לריאל מדריד כמנהל ספורטיבי, או
כסטורט. הוא ירצה להעביר את החיים שלו להישאר במדריד.
הוא חי במדריד, זה הבעיה.
תגיד את זה של מאמן, אנחנו לא מעריכים מספיק את ה...
הוא איבד את השיער שלו.
לאנשים שהם במילא עשירים כל כך, ובמילא אהובים כל כך, התפקיד הזה כל כך, יש כל כך הרבה רע בתפקיד הזה.
העולם הכדורגל הזה, מה איניאסטה אתה עשה פה עכשיו, או בופון, או כל מיני חבר'ה כאלה, זה...
רגע, בופון זה מקרה אחר, בופון הולך לתפקיד עוד יותר לחוץ מיובה.
אני אותו, מעניין אם הוא ילך לפריז סן ז'רמן, אבל כל השחקנים האלה שפתאום עוזבים למדינה...
יפן, סין.
כן, הלחץ כנראה הוא...
זה הפלורידה, זה הפלורידה שלנו.
וגם כסף. כי אתה אומר...
לא, ברור.
ברור שגם כסף, זה, אבל זה גם כסף... באיזשהו מקום לחזור וליהנות מהכדורגל של פשוט לשחק אותו, אבל... ולא כל הזמן להיות.
כן, אבל שנייה, כשאנחנו מסתכלים על ריאל מדריד עכשיו, אנחנו בעצם הגענו לסוף עידן. כלומר, גם עם רונלדו, ואני לא חושב שהוא יעזוב, אוקיי? אבל יש כמה דברים שמחייבים את ריאל מדריד כאילו להציע לו חוזה חדש. גם כל הענייני מס של רונלדו, ושוב, אתה יודע, על פי ההיסטוריה, כל פעם שרונלדו רואה את מסי עוקף אותו מבחינת השכר, הוא דורש, כן. הוא דורש העלה. ואנחנו רואים שמסי עוקף את רונלדו לא רק בשכר, הוא עוקף אותו ברשימת הספורטאים המכניסים בטבל של פורבס, פלויד מדו, מייוודר, כמובן מקום ראשון, עם איזה 250 מיליון דולר.
פרסומת להוט, למה הוא עשה רונלדו עכשיו פרסומת?
הפרסומות להוט דרך אגב הרבה כסף. הוא עושה הרבה כסף במעט מאוד זמן, הלוואי לכולנו. אז השאלה, אתה יודע, אם כאילו רונלדו אומר, טוב, עשיתי את כל מה שאני יכול בריאל מדריד, באיזשהו מקום, וזה נכון, הוא עשה את כל מה שהוא יכול, אני רוצה... חיים אחרים כאילו במדינה שמעריכה אותי או whatever, אתה יודע, אנגליה, הוא חוזר עכשיו למנצ'סטר יונייטד, שוב סתם ספקולציה, הוא מלך, מלך המלכים כאילו.
השאלה, הוא גם בטח עושה לעצמו את החישוב, איפה אני יכול להצליח ספורטיבית, הרי המטרה שלו זה לאסוף גביעים, גביעי אירופה, וריאל מדריד נותנת לו את האופציה, זה גם אם הוא לא מבסוט שם ועושים לו בעיות עם המיסים, והקהל לפעמים שורק לו בוז, הוא יודע שזה המקום כרגע, אולי עכשיו פחות.
אז זהו, השאלה שאחרי זידן הלך, פתאום מביאים לו כזה קונטה, אוקיי? יש דיבור.
כן, יש דיבור. פוצ'טינו לא יבוא.
פוצ'טינו לא יבוא, קונטה, אתה יודע, הוא רק מחכים להעיף אותו מצ'לסי, הוא עדיין מאמן צ'לסי דרך אגב. קונטה מגיע, קונטה דורש, תקשיבו, תתחילו לקרוא את עצמכם. רונלדו שאתה יודע, הכל מתוכנן בקפידה, ויש לו את המסלול אימונים שלו, המסלול האימונים האולימפי הזה שלו, פתאום הוא דורש ממנו לרדוף אחרי הקונוסים, לא בטוח שזה יעבוד.
ברור שלא, ידעו להתייחס אליו כמו שצריך, מה שכן, ריאל מדריד, אנחנו מצד אחד זוכרים את הזכייה בליגת האלופות, אבל בליגה ובגביה, היא לא צריכה לייצר יציבות השנה, כן? היא יכולה לנצח כל קבוצה בכל יום נתון, בכל יום נתון. תודה רבה.
כן.
אבל לאורך זמן, ראינו שהיו שם הרבה בעיות בקבוצה הזו, ואני חושב שזה מה שזידן גם מבין.
אליפות מאוד קלה ומשפילה של ברצלונה. שמע, העניין של ריאל שלא מוכנים לחזור
חובות,
מה יותר מהודעה בכך שזה לא היה תחרותי השנה.
כן, אבל זה לא משפיל. הם זכו בגביע אירופה, זה מה שהם רוצים במועדון הזה.
עדיין, זה נכון.
אליפות ללחם וחמאת תמיד.
הם מועדון של פילה, ופילה ושרימפסים.
בדיוק,
לא, עזוב.
אבל זה לא יחזיק מים, הם עדיין צריכים לבנות שם קבוצה
יש להם את השחקנים הצעירים כמו אסנסיו ואיסקו שרק מחכים, אתה יודע, רונלדו בעצמו אומר שאסנסיו הוא אחד מהשחקנים שיכולים להחליף אותו, הזכיר גם את דמבלה לפי דעתי ואת...
בסופו של דבר...
לא, יש להם צעירים,
החבר'ה הם רמה עולמית, אבל הם עדיין צריכים להראות שהם יציבים, כמו מוחמד סלאח, כמו כל החבר'ה האלה, בוא נראה אותם, שומרים על רמה, עיר אובר עיר, כי בכיף, שנה אחת רע ואתה מוצא...
אנחנו מדברים על אסנסיו או על ריאל מדריד?
כל אחד מהחבר'ה האלה שאתה מדבר עליהם בריאל, יכול להיות שנה, אחרי שנה רעה אחת, בארסנל. אין תמיד מרחק שנה אחת רעה.
כל העולם מרחק שנה אחת מארסנל.
שנה אחת רעה.
הלוואי.
זה סוף הקריירה מבחינתם.
איזה סוף הקריירה?
נורא קשה לחזור אחרי ש... אתה יודע, בשביל להיות כוכב בעל בריאל, צריך יציבות. והיציבות הזו...
שלוש פעמים ברציפות זכו בליגת אלופות.
אבל זה רונלדו. השנה... יש להם את השחקן הזה.
יש להם הרבה שחקנים. אני חושב שהשנה פשוט, הם לא הצליחו לייצר את מה שהם מייצרים לאורך זמן. זה היה נקודתי מאוד. וזה מה שזידן אני חושב גם ראה, שהוא לא יכול לגרום להם כל שבוע לשחק ככה. זה לא עבד. אז אולי עכשיו שיבוא מאמן חדש, יגיעו שחקנים חדשים, יצטרכו לבנות משהו שהוא יציב יותר.
איזה עמדה, אתה חושב הראשונה שהם, כי על הנייר, זה סגל מדהים.
כן, אז אתה שואל למה הם לא הצליחו כל כך לאורך זמן?
למה בכלל צריך לשנות משהו? למה הדבר הזה, למה המכונה הזאת לא יכולה להתחיל
להמשיך? אתה חייב דם חדש. אתה חייב בתוך מערכת כזאת.
הם הביאו השנה, לא זוכר את המספר המדויק, 6-7 שחקנים, שאף אחד לא שיחק.
לא השתלב, אף אחד.
דקה. כן. חיסוס וייכו, סבאיוס, כל החבר'ה.
לא, שיחקו דקה, אבל דקה.
כן, בסדר, דקה, ממש דקה.
כן, תחשוב כמה שחקנים כאלה יש לך, את נגיד מנדי בסיטי, אתה אומר, וואו, אתם זוכרים שיש...
כן, אבל הוא נפצע, והוא כן היה משחק. ברור שיש.
גם לריאל אפשר להחזיר דם חדש ממה שיש לך.
ריאל מדריד לא הצליחה לשדרג את עצמה השנה מהבחינה הזאת, בגלל זה היא הייתה מאוד טובה כשצריך, אבל לא הצליחה להיות יותר טובה לאורך התקופה
של... איזה עמדה הייתה?
הם צריכים כל עמדה להביא איזה גיבוי כלשהו, כי אם מודריץ' פה לא משחק, או קסמירו, או חבר'ה כאלה...
בגדול זה השחקנים שהם הביאו בשנים האחרונות, גיבוי. כלומר, גם אסנסיו באיזשהו מקום הוא גיבוי לגארת' בייל.
כן, אבל אסנסיו...
ואיסקו הוא גיבוי באיזשהו מקום למודריץ',
אתה יודע, כאילו... כן, מדבר על העונה האחרונה.
נכון, אבל...
השחקני הרכש שהגיעו השנה, אף אחד...
ווייכו הוא גיבוי של רמוס.
של רמוס
ורן.
כן, אבל...
אני לא חושב שהם צריכים גיבוי, אני חושב שהם צריכים מישהו שקצת ישנה את הדינמיקה. מאוד יכול להיות שהמישהו הזה יהיה ניימר, שמגיע כמחליף של רונלדו, שהולך לפריס סן ז'רמן. יכול להיות, כן, אני לא משהו, לא, למרות שאתה יודע, כל הסיבוכים הזה. אתה מאוד מה?
אוהב את נעימר.
כן, אז בוא, אוקיי, יאללה.
יש לי שלא תופק המצואית מנעימר?
בוא נדבר.
יש אנשים שלא חושבים שנעימר הוא משהו.
שהוא לא טופ פייב?
טופ שלוש לדעתי, קל.
לא, אני אומר, אני לא חושב...
למה אתה חושב שהוא טופ שלוש?
כי זה שחקן כדורגל.
כדורגל.
שחקן כדורגל, אדיר. אדיר, פשוט אדיר, אדיר.
הוא בגיל האידיאלי להוביל.
לא, בוא תסביר לי, למה אתה חושב? אני גם כן חושב, כן, אבל למה אתה חושב? כי אני חושב למשל שהקטע הזה בפריס סן ז'רמן, מה זה הכתים אותו? כי א', הוא מגיע לליגה החלשה מאוד, בשביל הרבה מאוד כסף, הוא חותם על חוזה שבעצם מאפשר לו להדיח את המאמן אם הוא ידרשו ממנו לעשות הגנה, ועוד כל מיני תנאים.
וכל החברים שלו.
כן, הקבוצה עצמה משחקת כדורגל שהוא לא כדורגל, שהוא כדורגל שמבוסס על קחו כדור ותשחקו, באיזשהו מקום אין בה שום דבר מהאלמנטים של הכדורגל המודרני המוצלח.
לא, זה לא סותר את העובדה שהוא מצוין.
אני לא אומר שזה לא סותר את העובדה, אני פשוט אומר שמבחינת המכלול, אתה יודע, הייתי רוצה נעימר הרבה יותר צנוע. באיזשהו מקום, ופגוע שמגיע לנבחרת ברזיל, האתגר הגדול של כל ברזילאי, ולוקח את הנבחרת הזאת למונדיאל, ואני לא יודע אם יש לו את זה, אחרי עונה כזאת, ואחרי כל מה שעבר, אתה יודע, כל השלושה ימים חגיגת יום הולדת וכאלה.
אני כן חושב שיש לו את זה, אגב, גם במונדיאל הקודם, הוא די היה המנהיג של ברזיל, כן, עד שהוא נפצע.
וברזיל שיחקה נורא והיום בבית שלה, וחטפה 7-1 מול גרמניה.
הוא לא שיחק במשחק הזה.
בלי נעימר, ועדיין.
הוא לא שיחק במשחק הזה. אין ועדיין, הוא שחקן בעניין הזה, דומה למסי.
אני תמיד אומר שברזיל, היא צריכה להיות כמו ארצות הברית בכדורסל. במובן הזה שיש לה הכי הרבה כישרונות.
נכון, במונדיאל הקודם זה לא היה ככה, אני מסכים איתך. עכשיו זה כן ככה. הם לא חיים בסרט שהם תלויים בנעימר, הוא כן משדרג אותם מאוד. וראו את ההבדלים האלה, גם במשחק האחרון אם זה היה מחצית, ראו את זה, ראו שמול קרואטיה יש נבחרת ברזיל בלעדה, ויש איתו זה קצב אחר.
והוא בריא מספיק?
הוא נראה בריא לחלוטין. היה לו כנראה בעיה בראש של הפחד לבצע את הפעולות המסובכות.
יד, יד.
נכון, וזה...
על כל טאקל קשוח, הוא יבדוק את עצמו.
נכון, וזה למה הוא שיחק במחצית, וזה למה הוא רץ להתחבק עם הרופא אחרי הגול, אם אתם זוכרים, הוא רץ לרופא.
שזה רגע יפה מאוד. נכון. חושב איזה מערכת יחסים, יש לכוכב על עם הרופא שלו.
אגב, בוזג לו עם הרופא שלו באינסטגרם, חברים טובים, סרגי משהו, לא יודע את השם.
מותנת, חבר, בן אדם הזה. עבור אנשים כאלה, בטח עבור הבוזגלוים של העולם ולא הנעימרים, השנה, שנתיים הקרובות, יכולת לתת להם מידוק את הפער בין חיים נוחים לחיים פחות נוחים.
ברור.
היכולת הכלכלית...
אני חושב שנעימר יפתח חיים.
אז זה מה שאמרתי. אצל נעימר זה משהו אחר. אצל נעימר זה, אתה יודע, הכמות דופמין שהחבר'ה האלה חיים ממנה, ליפול מההר הזה של האהבה ושל ההישגיות, אני מתאר עצמי שזה חור שחור, אתה יודע, הלילות האלה שעוברים עליו בטח שהוא לא יודע אם הוא יחזור לעצמו, איזה נורא זה עבורו. כן. זה אובייקטיבית נורא.
ולגבי השאלה למה נעימר, למה אני חושב כל כך טוב? כי כשאתה רואה כדורגל, וזה מה שאנחנו רואים, אז אתה מחפש את השחקנים האלה שיודעים,
אני מסכים איתך.
מה צריך לעשות כדי לקחת את הכדור ולשים אותו בשער.
אני מסכים איתך, אבל במקרה של נעימר בפריס סן ז'רמן, אתה ראית למשל נגד ריאל מדריד, אמרו לו, קח את הכדור, יאללה, בוא תעשה, ואתה ראית שהוא לא מצליח לשלב את החברים שלו לקבוצה בתוך המשחק הזה, ואגב, אני מדבר על פריס סן ז'רמן נגד ריאל מדריד, זה היה משחק שאתה רואה קבוצה, עם כוכבים ושחקנים טובים מאוד, מול קבוצה של כוכבים שאין בהם קשר. אני כן מאמין שיש קשר יותר חזק בברזיל של צ'יצ'ה. לעובדה, כן, 20 משחקים, 16 ניצחונות, הפקיעו 44, ספגו רק 5, ו-15 משחקים ללא ספיגה. השאלה שלי, האם אנחנו, האם יהיה איזשהו, הם אמורים לעבור את השלב הבתים, אמורים לעבור את שמיני גמר, אמורים לעבור את רבע גמר. השאלה שלי, אין שם איזה צלקת מנטלית, רקמה צלקתית מנטלית נוראית, שאתה יודע, כל כניסה לפיגור מול גרמניה או מול קבוצה אירופאית אחרת, פשוט תפרק אותם.
נכון. לכן, זה נשמע מגוחך, כן, אבל המשחק החנה הוא שהיה מול גרמניה, ה-1-0 הזה, הוא היה חשוב. הוא היה חשוב קודם כל לא להפסיד בו, לא לספוג בו, להראות שאפשר לנצח אותה. אני יודע שזה משני לחלוטין, אני יודע.
לא, זה גרמניה, יש עניין של כבוד. זה גרמניה.
נכון, אבל כדי לנקום בגרמניה, משחק ידידות לא ימחק את זה.
צריך
משהו גדול.
כן.
זה דבר אחד.
זה צריך כמה דברים גדולים. אחד, להפסיד אחד שבע.
מה שהם עשו טעות במונדיאל הקודם, זה שהם לקחו מאוד קשה את הפציעה של נעימר, וכאילו הקדישו לו את החצי, אתם זוכרים, הם כן, עלו עם חולצות
כאילו,
שלו
לחצי. זה כאילו מת, כאילו מת.
כן, המונדיאל מתקיים בבית שלכם, ואתם מתעסקים בשחקן שלא נמצא, ולא בשחקנים שכן נמצאים. מה שהם עשו אחר כך, שצ'יצ'ה עשה את זה, שהוא מרכז את המחשבה רק במי שכאן, ובמה שיש, לא חושב על מי שלא נמצא, לא מגדיר כוכבים, אפילו קפטן הוא לא מוכן להגדיר, אפילו קפטן, 15 קפטנים שונים היו לברזיל, יש פה נבחרת, אין אף אחד
שמה... שאגב, זה מה שעשו, זה מה שעושים בבטלר, הקבוצת קולג'ים, בכדורסל, שברד סטיבן זימן, אז אין שם קפטן אחד, כי הם מאמינים שכולם צריכים להיות קפטנים, אז החמישה שחקנים שהם סיניורים, או מבוגרים, כן, הם הקפטנים, כאילו.
גבריאל ז'סוס היה קפטן הצעיר בהיסטוריה של, או ב-30 שנה האחרונות של ברזיל, וויליאן היה לו עם הולדת, אז תהיה קפטן, זה פיליפ לואיז היה מצוין באימונים, אז בוא תהיה קפטן.
זה וויליאן וגבריאל ז'סוס, שני חבר'ה שאפילו לא פותחים קבועים בקבוצות שלהם באנגליה. תבין, והם קפטים של נבחרת ברזיל, זה אדיר, זה
נכון,
מדהים.
נכון, עזוב, היו הצחקנים, כל אחד בסגר, 15.
כמה לחץ יהיה אם הם לא מצליחים לנצח את שוויץ במשחק הראשון?
יהיה לחץ.
לא נראה לי שהמון, נראה לי כל כך בטוח. המשחק השני, אם יגמתם.
המשחק השני זה שוודיה או נורא קוריאה?
אני
זוכר את
המשחקים, אבל
אתה יודע, כאילו, על פניו, אתה יודע, לא נוטים לכבד יותר מדי את שוויץ, אבל זאת נבחרת שאתה לא רוצה להיפגש איתה במשחק ראשון של מונדיאל.
נכון.
עיין ערך ספרד שמפסידה במשחק הראשון שלה.
שוויץ, וזכו במונדיאל.
כן, וזכו במונדיאל.
אבל אני חושב ששוויץ, כי אני אומר לך כאוהד ארגנטינה, כן? הבעיה הגדולה שלהם הייתה במונדיאל הקודם, וגם עכשיו שאתה מסתכל על הסגל, אין להם מי שישים
שוויץ, קוסטריקה, סרביה.
טופות דה בול אין דה בסקט. אין להם חלוצים שיכולים לגמור משחק.
נכון, אני התבלבל.
התבלבלתי
עם הבית של גרמניה.
זה לוח משחקים שלהם, זה שוויץ הראשון, קוסטריקה השני.
כן.
בית לא טריוויאלי.
לא, בית קצת ב...
יותר קשה משל ארגנטינה, בוא נגיד, מהרבה בחינות.
סרביה זה מה שנקרא סוס שחור, סליחה על הקלישאה, ש...
אין תמיד סוס שחור.
כן, אבל...
מזכירה את קרואטיה בעניין
הזה. מזכירה את זה, קרואטיה, ועם סגל שחקנים שבעצם זכה באליפות העולם לנבחרות צעירות. את ברזיל.
יפה. כמה שחקנים של סרביה שהיו בגמר ההוא, נמצאים במונדיאל?
שבעה. שבעה, כן.
כמה של ברזיל?
כמה?
אפס.
מי אלה? מי אלה? מי הסרבי?
מילינקוביץ' סאביץ',
רייקוביץ', השואר
רייקוביץ', מקסימוביץ', הרבה מאוד חבר'ה צעירים.
מבטיחים מאוד, ויש להם גם את השדרה הניהולית, אבל אתה יודע, את החבר'ה האלה הוותיקים, עם המון ניסיון, סרבי, הסטייל קרואטיה.
כן, כל הרוב, איבנוביץ'.
שחקנים בטופ העולמי.
נכון.
אולי סקנד טיר, אבל עדיין...
לא, הם לא וורלד קלאס, אבל הם שחקנים פשוט שהם תמיד שם, הם תמיד כאילו גם מאטיץ' וזה.
וסיפור מדהים על מילינקוביץ' סאביץ'.
מאטיץ' היחידי כנראה שהוא...
אתה מכיר את מילינקוביץ' סאביץ', ראית אותו, אומר, בוא נעשה שחקן, זה בטח היה המניק שלהם במוקדמות.
כן.
הוא לא שיחק דקה, הוא לא זומן פעם אחת למוקדמות, בגלל זה המאמן שאלה אותה, מוסלין, העיפו אותו בסופו של דבר. אף אחד לא ממש אומר את זה.
אבל זה סטייל ההתאחדויות היוגוסלבית.
נכון, אבל הם אמרו, אנחנו רוצים שמילינקוביץ' סאביץ' יוביל את הנבחרת הזאת, הביאו המחליף שלו, העוזר שלו, נהיה המאמן. סאביץ' כמובן זומן לשני המשחקים הראשונים של המשחקי הכנה, אחר כך היה קצת פצוע, אבל מילינקוביץ' סאביץ' היום זה המנהיג של נבחרת סרביה, יש לו את טאדיץ' ויש בחוד את מיטרוביץ' שהלך עכשיו ליגה עם פולאם, הרבה שחקנים שעשו דברים יפים השנה, ועדיין אני חושב שזה ברזיל.
אולי יותר מן השחקנים באנגליה.
יש נבחרת שהייתה ברבע גמר מונדיאל במונדיאל הקודם, קוסטה ריקה.
כן.
כן.
בוא נדבר על... אוקיי. לא ניכנס לעומק של קוסטה ריקה, אבל מה...
מאוד מעניין לראות מתעלה.
כן, מה קוסטה ריקה יכולה להציע לנו?
מה שהיא הציעה לפני 4 שנים, שהוא זקן ב4 שנים יותר. זה פחות או יותר אותו סגל. התחלף המאמן, התחלפו אגב 2 מאמנים, היה פאולו וואנצ'ופה. הוא היה אמור להוביל אותם למונדיאל, אחרי חודשיים רב מכות עם עיתונאי בפנמה, העיפו אותו, עכשיו יש להם מאמן מקומי, מאמן מאוד הגנתי.
כן, אוסקר רמירז.
כן, שיודע להעמיד חוליית הגנה כזאת.
יש להם שאתה מסתכל על השחקנים, אתה יודע, אתה, כן, קיילור נאבס באמת אחד מהשוערים הגדולים.
אלוהים בקוסטה ריקה.
אלוהים, אגב, איך קוראים לו שהיה במכבי נתניה?
מרין.
מרין, הוא בסגל שם איפה שהוא?
לא,
הוא בסגל, הוא בהתאחדות כאילו.
כן.
אתה מסתכל על הסגל שלהם.
מקום שני במספר הופעות, לואיס מרין.
כן, אתה רואה, יש את כאילו את ג'ואל קמבל שיש לו יכולת, רק בן 25, לפי דעתי הוא כבר משחק 30 שנה והוא בן 25, יש את בריין רואיז.
ירידה גדולה מאוד בריין רואיז.
יש את מישהו יכול להפתיע אולי ולהיות פרק, בעצם אולי איזשהו ג'וקר, זה דוד גוזמן שמשחק בפורטלנד טימברס.
כן, אבל אין להם אף שחקן באמת צעיר, זה די דומה לסגל שהיה.
יש להם את כאילו את איאן סמית.
כן, זה השחקן הכי צעיר.
איך שצובבו את זה? כל מקום שלהם שהוא לא 4 בבית הזה, יהיה אחר.
זה, במונדיאל הקודם הם היו 3 אלופות עולם, אנגליה, איטליה, אורוגוואי ועלו, והגיעו לרבע גמר.
דווקא בגלל, זה כמו שקבוצה ישראלית מגיעה.
השאלה מה מונדיאל כזה עושה לך, כמדינה קטנה, האם אתה אומר, טוב, אני יכול לשחזר את זה, או וואי, זה היה...
אני אומר, אתה מבין, ההבדל הזה בין להיות עם הקבוצות הענקיות האלה, לבין קבוצות קטנות יותר, כמו סרביה ושוויץ, הן סופרות אותך, כי מבחינתן, אתה סוג של שווה ערך. כשאתה מגיע לשחק נגד אנגליה, אתה יכול להפתיע.
נכון,
כמו איסלנד.
נכון.
זה בדיוק כמו קבוצה ישראלית שמשחקת נגד אינטר ויכולה להפתיע אותה, אבל שמשחקת נגד אלופת צ'כיה, עם כל הכבוד, ב9-10 המקרים הישראלית תעוף.
אני חושב שזה, אתה צודק, רם. זה נכון מאוד. לפי דעתי, כאילו, המנטליות פה מאוד משנה. במיוחד כשאתה מדבר על נבחרות כאלה, כמו שווייץ וסרביה, אתה מבין?
זה הכל עבורם, זה הכל, זה עבור המשחקנים.
יהיה להם קשה, יש להם הגנה מאוד חזקה לקוסטה ריקה, מגינים תוקפים.
כן, זה סטייל שוודיה, סטייל בנבחרות שחורות כאלה במונדיאל, שהולכות לבאס לנו את הצפייה, ולבאס את החוויה.
היא דווקא יכולה להיות, במונדיאל הקודם היה חוויה, אתם זוכרים. ילצין תחדה,
השחקן
עם השם הגדול.
כשאתה משחק משוחרר, אתה אומר, אז נחטוף. אם נחטוף רביעה מאנגליה, אף אחד לא יספור את זה.
אוקיי, בוא נעבור לקבוצה אחרת ממרכז אמריקה, מקסיקו. מקסיקו, לא, אנחנו לא ניגע בצרפת עכשיו, כי אנחנו מדברים פה עם המומחה שלנו לכדורגל דרום אמריקאי. מקסיקו היה סיפור גדול עם זונות שם, לא?
עכשיו, לאחרונה, 38 שחקנים, 38, זה היה. אף אחד לא יקרה עם זה כלום.
כן.
זה היה בזמנם החופשי, כמובן שמוסרי וחינוכי וכל הדברים האלה זה לא.
ממש, רק במדינה כמו מקסיקו, באמת מעניין מישהו.
אם מישהו חי בסרט שזה לא המצב, אז זה בשום מה שנקרא.
נכון, מדי פעם יש את הגל מוסרנות הזו, שמצד אחד אנחנו מציירים ספורטאים באיזשהו אור אחד, ואז כל מה שאנחנו מגלים איזה מקרה ורן כזה, או לא יודע מה, אתה אומר, מה? אתם אנשים כאלה?
עכשיו, מי שמעורב שם זה אלן פולידו, שהוא לפני שנתיים נחטף על ידי ברוני סמים שם במקסיקו, שחררו אותו רק אחרי כמה ימים, אז קורה גם מזה וגם מזה,
כן, בוא, אני כן, אתה יודע, שנייה, לפני שאנחנו זה, קודם כל, זנות, אוקיי, מוסרני ולא, בסופו של דבר, הרבה מהזונות, הם זונות, שנייה, הם זונות שהן נפגעות, והן נפגעות מין, והן נאנסות, וצריך...
אני מקדיש גיקונומי, אתה יודע, הבאתי את טלי קורל, והבאתי, הדעות שלי, מי שמאזן, יודע, ועדיין אני אומר, אני לא יכול... אני לא ממקומי נראה לי לשים, לבוא לשחקנים במקסיקו ולשפוט אותם לפי עמות מוסר של מיטו בניו יורק ובתרבות אחרת לגמרי. זה כמו שלא יודע מה, אני אסתכל על שחקנים באפריקה ויגיד וואו, אני לא מאמין שהם באים משבט שכרגע עושה רצח עם. כן, מה לעשות?
אוקיי.
אני לא במקום לעשות את זה.
זה מאוד רכילותי הסיפור הזה של השחקנים המקסיקנים.
בטח שזה בדיוק זה.
בוא שנייה נדבר מקצועית. הירווינג, נכון? ככה מהירווינג, לוזאנו בעצם נותן ענה אדירה בפס ואיינדובן, מוביל אותה לאליפות, 22 שערים ועוד בישולים וכו'. הוא בעצם השחקן של מקסיקו, מזכיר קצת בסגנון המשחק שלו את אלכסיס סנצ'ז, הוא טיפה יותר מעודן.
מעניין, כן.
יש להם עוד כמה שחקנים שאתה אומר, בוא נע, איפה, רגע, הוא לא פרש, קרלוס ולה, למשל, שמשחק בלוס אנג'לס.
אי אפשר להביא את סנצ'ז אליהם.
עוד לא בן 30, ג'ובאני דו סנטוס, ג'ונתן דו סנטוס.
יש את אנדריאס גוארדדו, שנתן את המשפט הכי גדול על מסי, אולי בכל הזמנים, שהוא אמר, יש לי איזה 200 תמונות עם מסי, אני באף מאחת מהתמונות אני לא עם הכדור. זה משפט גדול.
שחקן מדהים.
כן.
המניק של הנבחרת הזאת, קצת פצוע.
הוא הקפטן.
קצת פצוע, כן. אבל הוא לאחרונה התאמן. זה איתו ובלעדיו, זה עולם אחר לחלוטין.
כן. יש להם את רפאל מרקז שמשחק, כאילו.
הגיע כדי לשבור, להשוות את השיא של קרבחל.
שהוא אמור לפתוח, נכון?
לא חושב שהוא יפתח.
לא, אתה לא חושב?
לא, אני גם, אני לא מופיע ברשימות, אבל הוא לא באמת שחקן הגנה, אם הוא ישחק זה כקשר אחורי, כמה דקות, להיות החמישי בהיסטוריה.
הם יפתחו עם דיגו רייס וסלסדו?
כנראה שכן, כן, יש גם את הקטור מורנו.
נכון, הקטור מורנו.
והשחקן, עוד שחקן חשוב במרכז המגרש זה הקטור הררה. אבל הסיפור עם מקסיקו, וזה...
יש להם, זה שחקנים פשוט, אתה יודע, פעם הם היו מאוד, הרבה יותר מקומיים. היום שאתה מסתכל, יש הרבה שחקנים, אתה יודע, איינטראכט פרנקפורט, ופורטו, וסביליה, וסוסיידד, ובטיס, ובנפיקה, וווסטהאם, נכון, צ'יצ'ריטו.
צ'יצ'ריטו, כן, יש להם 5-6 שחקנים בליגה המקומית. פעם היה קשה מאוד לעזוב את הליגה הזאת, הרבה מאוד כסף יש בליגה הזאת, זו ליגה מדהימה, מכל הבחינות, יצאו הרבה מאוד שחקנים. עכשיו מקסיקו, הפוטנציאל שלה אדיר, גם כמדינת כדורגל, היחס שלה לכדורגל, אבל איכשהו היא לא עוברת את שמינית הגמר. זה מבאס להגיד את זה כל הזמן, כי אני גם אוהב את מקסיקו, יש הרבה חברים שאוהבים את מקסיקו, שישה מונדיאלים ברציפות שמינית גמר.
אני חושב שזה, אתה יודע, פעם עשיתי בדיקה על מספר מועדונים, שנייה, אני חולה, אז אם אתם שומעים אותי מסניף, זה לא בגלל שאני יובל המבולבל, אני פשוט קצת חולה.
כן, קיבלנו הערות לדף.
הוא חייב להפסיק להסניף.
זה מצבן, אבל מה אני
רוצה? בסדר, בכל מקרה, רציתי לדבר על מקסיקו, אוקיי, פעם עשיתי בדיקה, אין להם מספיק מועדוני כדורגל שם, כלומר ברמת השטח, יש המון ילדים שמשחקים כדורגל, כאילו, כנראה יש שם בעיה תשתיתית כלשהי. כלומר, אין להם מספיק מועדונים שמכניסים את הילדים, בהרבה מובנים זה קצת כמו ארגנטינה או משהו, שיש המון כישרון רו מכדורגל שמשוחק ברחובות, אבל אין מישהו שמגיע ומעדן ומלטש את היהלומים האלה מגיל צעיר, ואז הם קצת מתקשים.
לאורוגוואי, שלפי דעתי זה הפוך לחלוטין.
בדיוק. שלהם. יאללה, בוא נגיע לאורוגוואי.
רגע, משהו קטן על מקסיקו.
אוקיי.
אמרנו שישה מונדיאלים ברציפות לא עוברים את שמינית גמר, גם עכשיו יש להם הצלבה קשה, אבל זו כן נבחרת מאוד מוכשרת, אני מציע לשים לב.
מי הבתים הנגדים?
הם נפגשים.
פוטנציאלית הם מסיימים שני, אז מי כנראה מפגשו?
אם אני לא טועה, ברזיל?
הבנתי, אוקיי, מהגרלות האלו.
כן.
מקסיקו בבית,
גרמניה
ודרום קוריאה ושוודיה.
והם נפגשים בבית של ברזיל, נכון?
כן.
שיש להם סיכוי לא רע לעבור, אבל כנראה שהם לא יסיימו ראשונים, ואז מקום שני, כנראה שברזיל יסיימו ראשונים, ושם יגמר הסיפור.
הסגנון משחק שלהם הוא מאוד התקפי, יש להם שני שחקנים שבועטים הרבה מאוד מחוץ לרחבה, זו נבחרת שבועטת המון מחוץ לרחבה, לוזאנו, שאמרת מזכיר את אלקסיס, מיגל איון, שראינו אותו בסביליה, גם שחקן שבועט הרבה. שאלה לגבי החוד, גם צ'יצ'ריטו, גם ראול חימנס, גם קורונה, חיסוס קורונה, לא ממש שיחקו השנה כשחקני הרכב, או שחקנים מרכזיים בקבוצות שלהם, זו נבחרת עם כישרון אדיר, אבל שוב, משהו חסר שם.
כן, אני שוב, אני לוקח את זה תמיד לתשתיות. תמיד, בסופו של דבר, ואני אומר את זה הרבה בהרצאות וכאלה, כדורגל זה שפה, וככל שאתה מתחיל יותר מוקדם את השפה המעודנת ואת השפה המאומנת, ככה אתה מדבר את השפה יותר טוב. כי זה אותם חיבורים במוח. ואני חושב שכשאתה שוטף בשפה כלשהי, כשאתה מגיע מול אתגר גדול, כן, מול מקום שדורש ממך לדבר את השפה בתחת לחץ, אז אתה מדבר אותה יותר טוב כי אתה שולט בה. וזה לא נכון תמיד במדינות שאין להם את התשתיות המתאימות לכדורגל. זה תיאוריה שלי.
לא יפה, אני לא עשיתי את המחקר, אבל אני רואה את הליגה המקסיקנית, הכדורגל המקסיקנית נראה מדהים.
הוא נראה מדהים, ויש שם הרבה מועדונים גדולים, ויש שם הרבה מועדונים עם אקדמיות שמייצרים שחקנים, אבל כשאתה מסתכל על המשהו שחסר הזה, זה בדיוק. לפי דעתי, העידון המוקדם, היכולת לאלתר, אתה יודע, היכולת, כי למשל מקסיקו יש להם שחקנים אדירים, אלה הם שחקן כמו אוזיל. אגב, לא דיברנו על זה שהוא עשוי להיות פצוע וזה, כן. אבל לפי דעתי הוא בכל מקרה שחק בסגל. אלה הם שחקן כזה כמו אוזיל, שהוא חלק מתוך המערכת, ואתה יודע, פתאום משחרר לך את המסירות הקטנות והחכמות האלה.
לפחות הצירות של מקסיקו דווקא מאוד הצליחו בשנים האחרונות, יש פה הרבה שחקנים שהיו באולימפיאדות, אליפויות עולם לצעירים.
נבחרות צעירות, שוב.
יש שם הכל, אגב.
השאלה מתוך, אגב, מאוד יכול להיות שההתאחדות לכדורגל המקסיקנית עושה עבודה טובה מאוד בנבחרות. אני לא מדבר על זה, אני לא מדבר על הנבחרות הצעירות. אני מדבר בזה שאין מספיק, כן, שאין מספיק, שוב, זה עניין תשתיתי, זה בסופו של דבר, אבל enough of that, אורוגוואי, אפרופו תשתיות. הנה מדינה ששם בעצם התשתיות זה כבישים, מסילות ומועדוני כדורגל, מועדוני, אפילו לואי סוארס כזה שגדל ברחובות ונשך שחקנים כשחקן רחוב, נכנס לתוך מערכת כדורגל יחסית מוקדם.
אבל לואי מסודר, הוא עם אותו, עם אותה חברה כבר, לא יודע, מיליארד שנה, הוא גדל באקדמיות, זה לא איזה...
בדיוק, זה מה שאני אומר.
אין מקום בעולם, עיר בעולם, שיש בה יותר כדורגל לדקה מאשר מונטווידאו.
כן.
אין דבר כזה.
וזה מפוזר בכל מקום.
זה כמו ספרינטים בג'מייקה. זה הדת שלהם, זה התרבות שלהם. לא פלא שביחד...
קראתי, לא זוכר אפילו איפה, שבסוף שבוע, בשבת ראשון במונטווידאו, יש משהו כמו 6,000 משחקים של ילדים ונוער.
איזה קינה.
לא בוגרים. עכשיו, הכדורגל מאוד נגיש לכולם. הם רוצים שכולם יתעסקו בזה.
המון כסף ממשלתי מושקע בתשתיות האלה שם.
להיכנס למשחקי כדורגל זול מאוד באורוגוואי, הם רוצים שאנשים יבואו, הם רוצים שאנשים יעסקו בזה, יראו בזה, יצליחו בזה.
זה השקעה ציבורית.
המאמן טוורס מלווה את הנבחרות הבוגרות, הצעירות, הוא מכיר הכל.
הוא כבר 10 שנים? יותר.
מ-2006, הוא ויואחים לב, המאמנים הוותיקים ביותר במונדיאל מבחינת כמות
הזמן.
ותק בנבחרת. הוא יודע הכל, הוא קצת עכשיו, המצב שלו רפואי, אנחנו נראה אותו במונדיאל עם קביים, לקראת סוף זה כנראה המונדיאל האחרון שלו. אבל
הם תמיד היו מוגדרים כגרה, כלוחמים וכולי, אבל כן, גרה צ'רו. מה שהם עושים בעצם, קודם כל הם מכניסים את הילדים לתוך מערכת הנבחרות בגיל צעיר יחסית, ואז הם נפגשים ככה מדי שבוע, מדי חודש, הם נפגשים, כל הנבחרות הצעירות, הם מנסים לשמור את השחקנים שלהם הצעירים, לפחות עד גיל 21-22 באורוגוואי, ובעצם יש לך נבחרות כולם מכירים אחד את השני ממש מגיל צעיר, גדלים ביחד, כשהשחקנים הבוגרים של אורוגוואי מגיעים מאירופה, הם יושבים עם הילדים ועם הנערים בחדר אוכל ואוכלים אותם, ויש שיטת מנטורינג שם שמכניסים ילד, מכניסים ילד, בעצם ילד בקבוצת הנוער או הנערים, מכניסים אותו בעצם לתוך החיים של השחקן הבוגר שמלמד אותו, הם מרגישים מחויבים לזה. יש שם יתרון אדיר לגודל הקטן שלהם, כלומר בגלל שהם קטנים ובגלל שהם מאוד משפחתיים ובגלל שהם כולם סגורים על אותו סגנון והם יודעים מה צריך מכדורגלן אורוגוואי, אז אנחנו, אז הם פשוט בונים שם מערכת, ואז הם באמת מגיעים לשלבים הכי גבוהים ומתפקדים, אתה יודע, הם מגיעים לחצי גמר מונדיאל ב-2010, ולמרות שהם 3 מיליון תושבים, כלומר, ויש להם את אדינסון קוואני וצוארז.
כרגע את שני המבקיעים הגדולים בתולדות אורוגוואי, בכל הזמנים, אם פורלן היה נמצא, אז היו השלושה, שזה קוואני וצוארז, יש להם שני בלמים, אתלטיקו מדריד, פותחים, גודין, חימנס, מוסלר השנים בגלת הסריי,
ההגנה עצמה, למרות שחימנס צעיר מאוד, יש לו עדיין 23?
בן 23.
יש לו עדיין 23. הם בבית דרך אגב עם ערב הסעודית ומצרים, הבית שמשחק ראשון ורוסיה.
הצלבות שלהם זה או ספרד או פורטוגל, אם לא יהיו הפתעות בבית השני.
כן, ואורוגוואי זאת נבחרת שאם מדברים אפרופו סוסים שחורים, הם כאילו לגמרי יכולים להיות זה.
כן, אני
חוץ, חושב. חוץ מההגנה יש להם את לוקס טוררה.
ספק אם הוא ישחק.
כן, אתה לא חושב שהוא ישחק?
ממש לא, אין לו הרבה ניסיון. לא כל כך מכירים אותו גם. נגיד, זה לא שחקן שגדל במערכת. בוא נגיד.
כן, הוא עזב בגיל מוקדם.
מה שכן, דיברת על הנבחרות הצעירות, אז אורוגוואי אלופת דרום אמריקה עד גיל 20, הגיע לחצי גמר אליפות העולם עד גיל 20, זו נבחרת שתמיד יודעת לייצר, ואת הדור הבא אנחנו רואים בנבחרת הזאת, חוליית הקישור.
מקסי גומס.
מקסי גומס, אתה דיברת על המנטורינג, הוא, סוארז מבחינתו זה אלוהים, וסוארז יודע את זה ועוזר לו.
יש מישהו באורוגוואי שלא חושב ככה?
לא, זה חלוץ, אבל שהוא מזכיר אותו, רוצה ללמוד ממנו, הוא לומד ממנו, הוא מקבל ממנו.
מי הקישור שלהם?
הקישור שלהם יהיה, לדעתי, כן, רודריגו בנטנקור.
בנטנקור של יובנטוס.
כן,
איתן ננדס. שהוא שיחק השנה ב...
שיחק ביובנטוס, לא הרבה.
לא, אבל הוא... שנייה, הוא לא היה מושלם. שנייה, זה שנה שעברה.
יאללה, זה לא הרבה.
כאילו, הוא חלוץ שמרקט עשה בחורה בספרד השנה.
יש לפניו את קריסטיאן סטואני, שזה...
סטואני, כן.
ששיחק השנה בג'ירונה והבקיע 20 שערים כמעט, העונה בליגה הספרדית.
יש להם את סוארז שמן הסתם, אז מקסי גומס.
יש את סוארז וקוואני שהם יפתחו ויהי מה.
מקסי גומס פשוט המחליף של דקה 80.
נכון, גם המחליף של דקה 80 או שצריך עוד גול.
או שהוא ישחק אולי בקישור ההתקפי, לא?
קשה לי להאמין, אין לו את זה. לגבי הקישור.
הוא משחק חלוץ.
מי?
כן.
מקסי גומס.
ברום, חלוץ רחבה, עשה את הוויגו.
אז מה להביא אותו אחורה?
לא, כי יש לו את היכולות, יש לו את היכולות.
הוא יכול לקבל דקות.
אני לא, בוא נגיד שאני לא אופתע אם הם פותחים עם השלושה.
אני קצת אופתע.
במיוחד נגד ערב הסעודית ומצרים.
יכול להיות במשחקים, תלוי גם מה יהיה במשחק הראשון.
המצרים, במוחמד סלח, זה קרקע פוריה לנישואים.
אם סלח לא משחק במשחק הראשון, הם יכולים כן לשחק יותר התקפים משהם תכננו. עכשיו לגבי הקישור, אז יש את רודריגו בנטנקור, איתן ננדס, שחקן של בוקה ג'וניורס, שהיה קפטן פניירול בגיל 19.
כן.
זה שחקן שהוא מנהיג מלידה ו... עושה הגנה, התקפה, מצטרף, שחקן מדהים בעיניי, ויש ג'ורג'ן דארס קייטה.
ויש דיבורים עליו לאירופה מן הסתם.
כן, איתן ננדס שחקן שמתאים לאירופה.
ויש את מתיאס וסיניו שכבש את השער.
מתיאס וסיניו גם ישחק, שחקן של אינטר. שכבש
את השער הכי חשוב של אינטר השנה, בעצם העלה אותם לליגת האלופות.
כן, וג'ורג'ן דארס קייטה.
אגב, ננדס נתניאן, איך הוא?
נאיתן.
נאיתן, הוא בחור שנראה כמו ישראלי משוחרר בדרום אמריקה, כאילו, עם הזקן הג'ינג'י הזה, כן, הוא גטו, הוא כאילו חטוב בלונדיני כזה.
והשחקן הכי מעניין לדעתי, ואני דיברתי עליו גם במונדיאל הקודם, אבל הוא לא שיחק, זה בחור בשם ג'ורג'ן דארסקאטה, משחק בקרוזיירו, שחקן אדיר, מספר 10, אורוגוואי, שהוא מגיע, דיברתם על למצוא את הכישרונות במקומות הקטנים, הוא מגיע מהעיירה בשם נואבו ברלין, יש שם 2,000 תושבים, זה המקום.
אגב, לפי מחקרים, השחקנים הכי טובים מגיעים מהעיירות, או עיירות או ערים, של מתחת ל-50,000 איש,
רוסריו דווקא גדולה.
כן, בסדר, זה מסי, אתה יודע. מסי הוא יוצא דופן בכל מקרה, אבל הרבה מהשחקנים הכי טובים בעולם גדלו במקומות מאוד קטנים. אם אנחנו מסתכלים, יוזי הכימיך, קימיך
מביירן,
כן, מגן ימני אולי הכי טוב בעולם, גדל ברוטוויל, שזה עיר ממש קטנה, טוני קרוס גם כן בעיר קטנה, תומס מולר, הרבה מאוד שחקנים, פול פוגבה, אמבפה, למרות שכאילו אומרים פריז, אבל זה לא פריז. זה פרברים, כאילו, ויש בזה משהו שכש אתה בקהילה קטנה, לפי המחקרים, כן, לפי שאתה בקהילה קטנה ותומכת ואוהבת, ואתה יכול לפתח מערכות יחסים עם מאמנים וכולי, אז יקדמו אותך יותר בצורה טובה.
השחקן הזה שמגיע מנואבו ברלין, שזה, לא מכיר פה מקומות בישראל, 2000 איש, זאת אומרת, זה כליל, אני לא יודע אפילו, בקיצור, הוא עבר לדפנסור ספורטינג, גם לא הקבוצה הכי גדולה, משם הצמח, מקסי גומס, גם הוא מדפנסור ספורטינג, יש עכשיו עוד ילד שם, בן 17, גם קרונו גומס, משחק בדפנסור ספורטינג.
הם חייבים קצת לגוון
את השמות משפחה. חייבים, כן. אז הנה, די הרס כעת.
אבל הם כולה משפחה אחת גדולה, שלושה מיליון תושבים שם בערך. אוקיי.
אמר האדם מהמדינה העצומה הזאת של השמונה מיליון.
אתה יודע, בקולומביה, פעם הכרתי איזה קולומביאנית, והיא סיפרה לי שבקולומביה בטוחים שבישראל יש 200 מיליון איש.
כי
כולם בקולומביה, כאילו הם אומרים, לא יכול להיות שיש כל כך הרבה ישראלים בקולומביה.
גם בניו זילנד חושבים את זה, אתה יודע, יש הרבה מדינות התרבות. בוא נעוף על עצמנו, אתה יודע, יש עניין, חושבים שרק ישראלים מטיילים בעולם הרבה.
לא, אבל ישראלים מטיילים המון. לפי דעתי, אגב, מבחינת ספורט, אנחנו, מבחינת תיילי ספורט ותיירי ספורט, אנחנו מקום שני בעולם, טיול פר תושב, רק השוודים יותר.
לך תמצא תמונות של קווין דורנט בלי דגל ישראל ברקע. לא משנה באיזה סיטואציה, הקטע הזה של ישראלים, אני אפילו מחבב את זה, זה קטע תרבותי מאוד מגניב בעיניי.
לא, אנחנו גאים להיות ישראלים, וזה בסדר גמור. אין דבר
כזה שאתה לא מוצא דגל ישראל.
ברור, בעלם, מחורי הקרן. בטח,
תמיד, אין דבר כזה, זה נחמור.
רק לטדי, לירושלים לא מביאים אותנו. טוב, בכל מקרה, קולומביה, אולי הנבחרת, אני הכי אוהב אותה, מבין כל הנבחרות.
המגניבה, תגיד את המילה הזאת, המגניבה.
המגניבה.
הכי מגניבה.
מה אמרת?
תשים לב לשעון.
כן. אנחנו, קולומביה, מן הסתם יש את חמס רודריגז ופלקאו, אבל הם יותר מזה. קודם כל, יש להם מאמן מצוין, דיברנו עליו, פקרמן, והם קבוצה שהם תמיד מגיעים כדי to have fun.
זה נכון. לרקוד.
לרקוד, אנחנו בטח נראה ויראליות מטורפת.
כבר עכשיו, המסיבת פרידה שלהם הייתה מדהימה. כן,
הם נהנים מהחיים.
נביא אותו זמר, מלומה, אני יודע איך קוראים
לו. הסגל שלהם רץ ביחד הרבה זמן, והם קבוצה שלא הייתה רחוקה מלהדיח את ברזיל במשחק, במונדיאל הקודם.
נכון, having said that, הם לא כל כך הרשימו במוקדמות.
כן.
גם עלו כזה ברגע האחרון, פחות או יותר, מקום רביעי.
מי הרקדן הכי טוב בקולומביה?
וואה, אתה יודע שיש על זה ויכוחים בקולומביה, חבל הזמן, אני צריך לבחור חואן קוודרדו.
האמת הוא טוב, הוא טוב.
וג'רי מינה, בלם גבוה, איכשהו יש לו צעדים
של ברצלונה.
כן, שהוא אמור לפתוח אגב, ואחרי מגיע אחרי חצי עונה שהוא כמעט ולא שיחק.
סטייל דוד לואיז, הבלם הרוקד.
כן,
הוא פותח ליד
דווינסון סנצ'ז.
כן, אז יש להם,
גם יש להם אופציה,
יש להם בלמים סופר צעירים,
נכון, שניהם מאוד צעירים, ספטה הוא המבוגר האחראי,
דוד אוספינה בשער, שגם כן לא שיחק הרבה השנה.
הסיפור הכי גדול אבל זה כולם מדברים על חמס, אנחנו מכירים את חמס ככוכב של קולומביה, נכון?
ואתה יודע, זה בדיוק המונדיאל הקודם ששם אותו שם,
נכון, אבל פלקאו זה הבן אדם, הוא לא היה במונדיאל הקודם, ומה שהיה חסר להם במונדיאל הקודם זה חלוץ אחד לסמוך עליו, שיחקו שם תאופילו גוטיירס, קרלוס בקה, ג'קסון מרטינס, אתם זוכרים את ג'קסון מרטינס?
כן, שהוא עכשיו בסין.
אדריאן רמוס, שהיה בארטה ברלין ועבר לברוסיה
דורטמונד. זה מישהו שנראה לי היה מאוד חסר לפחות ארגנטינה, אם אפשר לעשות קצת טריידים, הייתי מביא את פלקאו.
ארגנטינה לא תגיד לך שהיא
תיקח אף אחד. ארגנטינה יש לה מספיק חלוצים.
ועדיין, שמסי שם מישהו באחד על אחד, אני בטוח שאולי הוא היה רוצה קצת גיוון מקדים.
יכול להיות.
יש להם את לואיס מוריאל גם כן, שהוא נתן חצי עונה, אבל הוא
חצי עונה מוזרה. אנשים שואלים, למה הוא משחק כל כך הרבה השחקן הזה? בטח שיש את ויסאם בן ידר שישב על הספסל, אבל הוא כן מתאים לנבחרת הזאת, כי הם כן צריכים את הקיצוניים האלה שנכנסים לאמצע, יש את קוודרדו בצד אחד, הוא יהיה שם, מי שכן ישחק, ואנחנו לא מכירים אותו כל כך, מתאוס אוריבה, משחק באמריקה, במקסיקו, שחקן גבוה, חזק, שלפי
דעתי... שהוא קשר, הוא משחק בקישור.
כן, קשר כזה שכמו קוודרדו בצד השני, שכן יכול לשחק בהרכב.
האמצע שלהם נראה לי חלש תמיד.
יש להם בעיה, אני יגידו לך, הקולומביאנים, הכל בסדר, קרלוס סנצ'ס חייב לשחק, זה קרלוס סנצ'ס, זה השחקן הזה מפירונטינה עם האפרו הקטן הזה על הראש.
כן, שהוא בסוס עבודה, ויש להם את אגילר...
אבל אגילר עם הנשר, עם האף והקשת על הראש.
ואבל אגילר שפעם היה וונדר קיד בפוטבול מנג'ר, והיום הוא בן 93.
וואלה, אז הם רוצים לראות אותם, אני חושב שיש כמה שחקנים צעירים שכן צריכים לשחק, ג'פרסון לרמה, שהיה בלבנטה עונה טובה, יכול לשחק, אני מאוד אוהב, גם כאוהד של בוקה ג'וניורס, וגם כמי שראה אותו משחק כל השנה, את ווילמר בריוס. זה, שאתה מתאר קשר הורס, זה הבן אדם. בחיים לא יעבור אותו, גם הכדור וגם השחקן. או זה או זה, אף פעם לא ביחד. יש לו קצת בעיות התקפיות, אבל זה שחקן שאתה רוצה אותו בקבוצה שלך.
ווילמר בריוס הוא גם, הוא בעצם אחד מהשחקנים הכי צעירים בסגל, בן 24, מבוקה ג'וניור, זה סוס עבודה.
חבל על הזמן.
טוב, אני לא רוצה יותר מדי להרחיב, אבל פירו.
אתה לא רוצה להרחיב על פירו?
לא, סליחה, לא רוצה להעריך יותר מדי את ה...
בלוח זמנים.
כן, אני בלוח זמנים.
אוקיי, פירו.
פירו, מה, חוץ מהסיפור עם גררו, מה יש להם שם?
יש להם את הנבחרת, לפי דעתי, הכי מסודרת היום, תוציא אולי את ברזיל בדרום אמריקה, הכי יודעת מה היא רוצה, 14 משחקים רצופים לא הפסידה. 14 משחקים רצופים, כולל מוקדמות, כולל משחקים מול ארגנטינה, ניצחון על אורוגוואי.
יש להם סגל שהוא בדיוק, כשאתה מסתכל על הגילאים הממוצעים והניסיון הממוצע, הם בדיוק באמצע. יחד עם איסלנד וקרואטיה וכאלה, הם מאוד, שוב, זה ניסיון וגיל יחסית סביר.
אפשר לדבר על המספרים וזה, יש להם את המאמן ריקרדו גרקה, ארגנטינאי, שיש לו היסטוריה מאוד...
וואי, כמה מאמנים ארגנטינאים יש במונדיאל הזה?
אקטור קופר, ריקרדו גרקה, סמפאולי.
רגע,
קופר, גרקה, סמפאולי.
פקרמן.
פקרמן, ארבעה.
חמישה.
לא, ארבעה לדעתי.
רגע, עשיתי טבלה כזאת, יש לנו קומה...
תבדוק, בכל אופן, ריקרדו גרקה נתן להם משהו שלא היה להם, אגב, זו נבחרת שפעם לא הייתה עולה למשחק חוץ בדרום אמריקה ומפסידה עוד לפני שריקת הפתיחה. עכשיו הם לא כאלה.
יש להם את ג'פרסון פרפן עדיין.
נכון, שג'פרסון... צ'ילה לא פה.
נכון.
צ'ילה לא פה.
אגב, היה להם מזל קצת עם המשחק ש...
יש להם שחקן שאני מת על השם שלו, אנדי פולו.
לא ישחק.
שהוא לא ישחק מפורטלנד טימברס.
היה, אגב, וונדרקיד...
יש לך בשחקנים מ-MLS, כאילו, אתה יודע.
אגב, וונדרקיד, אנדי פולו, בגיל 17 כבר דיברו עליו כדבר הגדול הבא, זה לא קרה. עכשיו, מי שכן נמצא, ותסתכלו על המשחקי ההכנה האחרונים של פרו, מול קרואטיה יש להם גול שהוא של ברצלונה בקלות.
עכשיו, לאמיתי.
לא, משהו לא נורמלי, עכשיו מול ערב הסעודית, ה-3-0, משחקים כדורגל מדהים, שיש, כולל הרבה מאוד שחקנים שמצטרפים להתקפה.
יש להם את רנאטו טפיה, שאחד מהשחקנים, אחד מהשחקנים של הליגה ההולנדית.
בפיינורד. יושימר יוטון, גם שחקן קשר אמצע, עושה הרבה מאוד עבודה.
מלא כוכבים, אתה יודע, מלא.
הוא יפני, נכון? יש לו
איזשהו...
יש איזה משהו יפני.
אגב, כל פירו יש לה קשר ליפן.
יש הרגשה שזה איזשהו שחקן שיפרוץ פה, יגיע מהליגה ההולנדית. סביר להניח. זה איראן, פירו, לא משנה מאיפה, מאיזה נבחרת, יש כל מיני כוכבים כאלה שמשחקים בנבחרת שהיא...
כן, יש באיראן את המלך של הליגה.
זה נבחרות שאתה יכול לבלוט בהן, כי זה לא שאתה משחק עם כוכבי על אחרים.
תשמע, אתה רואה את הסגל של פירו, איפה הם משחקים, אתה רואה שם כדורגלנים מקצוענים, שזה כאילו, מה שנקרא באנגלית journeyman, חבר'ה שהיו בכל מקום, אתה יודע, ג'פרסון פרפן, לפי דעתי, שיחק בכל קבוצה בעולם, אתה יודע, מגיעים לארצות הברית ובמקסיקו, ואתה יודע, עוברים ממקסיקו בגיל 19 וזה.
הרבה מהפירו פחות, אבל קוסטה ריקה, מקסיקו, יוצאים לליגות הסקנדינביות.
כן, גם ביוטון, הוא היה במלמו.
כן, אז הרבה מאוד שחקנים, לא יודע למה, החיבור הזה לא תמיד ברור לי, אבל אולי הפיזיות הזאת והכדורגל הנוקשה, זה משהו שמתאים לשחקנים האלה, והם די מרוויחים מזה.
זה אוויר הדליל. הם אוהבים את האוויר הדליל.
אז עוד שחקנים שצריך לשים לב אליהם, זה אנדרי קריו, שהיה לו, הוא ווטפורד לא ממש שיחק, אבל עכשיו בנבחרת הבקיע כמה שערים חשובים, יפים. אני מאוד אוהב את קריסטיאן קואבה, מסאו פאולו, גם כבש הרבה מאוד שערים במוקדמות, גם במשחקי ההכנה. זו נבחרת שיש לה המון כלים, דרך מאוד 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 ברורה, הגנה חזקה, רודריגס זה השחקן שלהם, שפותח, הוותיק בהגנה.
אוקיי.
מאוד אוהב את הנבחרת הזאת. אם אני צריך לבחור סוג שחור... בטח, מוקדמות ראיתי אותה בכל המשחקים.
לא, צריך לראות אותה עכשיו? איך האוהדים שלהם? הרי מדינות כאלה לא יכולות להטיס הרבה אוהדים.
כולם יטיסו הרבה אוהדים.
איזה דבר מדהים זה, כדורגל מהבחינות. זה שאתה מסתכל על אנשים, אתה אומר, זה השכר השנתי שלך, כאילו, הדו-שנתי שלך.
כן, זה לטוס לרוסיה, עוד לדרום, מדרום אמריקה לרוסיה.
זה לא מקום הכי נחמד וזול ונוח, אבל עדיין מדהים.
אני לא נמצא בשום משחק של פירו.
לא, לא דיברנו על זה. זה משהו שנאפשר לעשות אחרי המונדיאל, אבל האוהדים. איזה אוהדים הולכים לגנוב את ההצגה?
ארגנטינאים. הם...
כן, ראיתי את הפוסטים של איך...
קודם כל, לפי דעתי, הם קנו הכי הרבה כרטיסים מבין כל הדרום האמריקאים.
כן.
וכן.
זה, אתה יודע, יחס של גודל אוכלוסייה למצב סוציו-אקונומי, אז...
לא, ביחס לאוכלוסייה. כאילו, ביחס לאוכלוסייה ישראל, זה מקום שני בעולם.
אגב, לא יודע גם כמה מהאוהדים קנו כרטיסים בכלל, יש כאלה שבאים לחגוג שם, לעשות קרנבל, זה ארגנטינאים.
זה אנחנו מדברים. שמע, המגרשים עצמם יהיו מלאים. נכון. בסופו של דבר, אם זה לא אוהדי ארגנטינה, אז זה יהיו אוהדי ישראל, כאילו ישראלים
שבאים
לאוהד ארגנטינה.
ברור.
אף ישראלי לא בא לארגנטינאים.
אגב, אם המשחק בשבת היה מתקיים, אז היו מגיעים מלא ארגנטינאים.
רוב, אני יודע.
החוצה.
כן, אני לא יודע מי כתב את זה, אבל במצב של 0-0, מסי היה כובש, אתה היית שומע, או שיהיה.
ברור שיהיה.
בדיוק, אז יאללה.
אני לא זוכר, איזה משחק זה היה? שהקהל הישראלי כאילו היה אף על השחקן שכבש.
אני לא זוכר.
זה היה משחק רשמי, אני לא זוכר מה זה היה.
הוא עשה את זה בברנבאו.
ספרד. אני לא זוכר מי כבש, והקהל הישראלי כאילו היה ב...
זה לא חוכמה. אדם עשה את זה כבר מאוהדי מדריד, אז לעשות את זה מאוהדי ישראל זה לא חוכמה.
טוב, פנמה.
פנמה, אגב.
פנמה, אוקיי. אקסקוזה. הקבוצה הכי מבוגרת במונדיאל, אחת מהקבוצות הכי מבוגרות, המון המון ניסיון, ניצחו בעצם את ארצות הברית בדרך, כאילו לא ניצחו את ארצות הברית, אבל כאילו עלו על חשבון ארצות הברית.
זה גם לא הכי מדויק, כי הם בסופו של דבר עלו אוטומטית כאילו.
כן, אבל כאילו כשאנחנו מסתכלים, זה כאילו בדיוק, הם כאילו החליפו את ארצות הברית. ארצות הברית ברוסיה היה יכול להיות מאוד מעניין, בטח עם קריסטיאן פוליסיק וכמה חבר מוכשרים שלהם. פנמה לא, אין לה שחקנים צעירים, אין לה שחקנים שאתה אומר, אני מכיר אותו מאיפשהו. זה באמת נבחרת כמעט אלמונית לחלוטין.
כן, זו נבחרת שאני לא יודע אם הם תכננו ממש להיות פה. אגב, אם אתה מסתכל על המספרים שלהם במוקדמות, הם עלו עם הפרש שערים שלילי.
כן.
הבקיעו 9 גולים במוקדמות, ב10 משחקים, משהו כזה. נבחרת שלא זכתה בגולד קאפ אף פעם, הגיעה לגמר איזה פעמיים. זו לא נבחרת שבאמת בזון שלה נחשבת למשהו. הם כן חולים כדורגל, זה לא...
היה מאוד מרגש לראות אותם מולים.
חבל על הזמן.
היה את השדר שם שבכה.
חבל הזמן, וכובש השער, רומן טורס, הגול שאלה אותם, הוא גיבור לאומי, להיסטוריה, זהו, הבן אדם הזה הפך להיות חלק מההיסטוריה של המדינה הזו, ושאתה מסתכל על הסגל שלהם, על משחקי ההכנה שלהם, אני לא רואה אותם עושים משהו, באמת אני לא רואה אותם עושים משהו, הם יכולים בקלות להיכנס לתוך הרשימה הזאת של הנבחרות של ה-One Hit Wonder האלה, שהיו פעם אחת במונדיאל.
כן,
ג'מייקה. ממש...
ישראל.
כן, ג'מייקה, כן, ישראל, אם יבקיעו גול, אז הוא יהיה כזה...
שפיגלר.
הגול שלהם, כן, זה באמת ש...
אחלה גול.
כן, אחלה גול.
אני רואה אותו מדי פעם, אחלה גול.
ויצא להם הגרלה לא פשוטה לשחק גם מול אנגליה, גם מול בלגיה. באמת שקשה לי להגיד לכם משהו מדהים על הנבחרת הזאת, חוץ מזה שהסיפור הזה היה מדהים, סיפור העלייה, התגובות, ההשלכות. מאמן דריו גומס, בוליז'ו גומס, עבר הרבה מאוד דברים בחיים שלו, אבל קשה לי לראות אותם מוציאים משהו מהמונדיאל הזה, יש להם כמה שחקנים מאוד מאוד מבוגרים, פרס וטורס וכל החברה האלה, הפתעה גדולה לדעתי נקודה.
כן, אגב הוא קולומביאני, דריו גומס, שהוא המאמן הקולומביאני היחיד במונדיאל, לא? אנחנו נעשה איזה שיחה על זה, בכל מקרה, מה לדעתך, מי הקבוצה הכי מוצלחת? הדרום אמריקאית. כלומר, איזה קבוצה דרום אמריקאית, מרכז אמריקאית, תעלה לשלבים הבאים?
אני חושב שארגנטינה תעלה, אורוגוואי תעלה, ברזיל תעלה, קולומביה תעלה, פרו, אני מאוד אשמח שהיא תעלה, יהיה לה קשה מאוד, כי זה
פרו
משהו...
פרו בבית עם צרפת ודנמרק.
כן, זה לא פשוט בכלל. אבל אני כן חושב שהיא יכולה...
באוסטרליה דרך אגב.
באוסטרליה, כן. שהיא כן יכולה.
פירו ילתה על חשבון ניו זילנד, אז...
נכון, וגם צ'ילה, אתה יודע, צ'ילה שילמה את המחיר בסופו של דבר, אז גם בגלל פירו. פנמה לא. קוסטריקה אני גם לא חושב. ומקסיקו שמינית גמר, עזוב, זה הימור הכי קל בהיסטוריה.
אובר אנדר קלוב. טוב, מה אתה מקווה בתור מישהו שמסקר את המונדיאל? מקרוב, מה אתה מקווה לראות במונדיאל הזה?
מקווה לראות כדורגל איכותי, למרות שהציפיות מאוד נמוכות.
כן.
יש משהו בכדורגל נבחרות שהוא בעייתי, כי זה כאילו משקר את הכדורגל. בוא ניפגש חודש לפני ונעשה משהו... בדרך כלל, כשאתה מדבר על תהליכים וזה, זה לא אמור לקרות, אבל זה כן יקרה, הייתי רוצה אווירה טובה כמובן, מעט שערוריות, למרות ששערוריות טוב לעיתונאי,
כן.
אני יכול לספק, ושהסופרסטאר, זה הכוכבי על האלה, שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, שהם חלק בלתי נפרד היום מהמשחק, שבאמת יעשו את זה, כן. שזה יהיה...
שבינתיים מסי ורונלדו הם עם 8 שערים ב-25 או 28 משחקים במונדיאל, נכון. לא מבריק בטח ביחס ליכולות שלהם במועדונים. אני, אתה יודע, זה, בסופו של דבר, לפי דעתי, יש שתי נבחרות שהן קבוצות אמיתיות.
גרמניה?
גרמניה וספרד.
ספרד, אוקיי.
ברזיל צריכה עוד להוכיח את עצמה כקבוצה שהתחברה ובאמת היא קבוצה. ואני לא יודע אם זה אפשרי עם הסגל הנוכחי שמורכב מהשחקנים הנוכחיים.
הם הכי יציבים.
הם מאוד יציבים.
פרסם את הסגל בפברואר בערך.
כן, כן. הם מאוד יציבים, סבבה, פנטסטי, הכל טוב, יש להם שחקנים הכי טובים בעולם, הם צריכים להיות השחקנים הכי טובים בעולם. אני תמיד אומר, ברזיל צריכה להיות כמו הדרים טים. אתה מבין?
הם ברבע מהמונדיאלים, זה לא לשכוח את זה, ברבע מהמונדיאלים.
זה בגלל שתמיד יש להם את השחקנים הכי טובים בעולם, בגלל שהם גדלים שם כמו פרחי פרא, זה כמות אדירה של שחקנים, כמות אדירה של אנשים שמשחקים כדורגל וחיים כדורגל, זה תרבות כדורגל, אתה יודע, הם יותר מפי שתיים גדולים יותר מגרמניה, כאילו מבחינת אוכלוסייה, אז אתה יודע, אז אתה אומר, הם צריכים להיות שם ממש 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 יותר אתה יודע, דומיננטים בכדורגל העולמי, לפי דעתי. בכל מקרה, דור אופמן.
גרציאס.
גרציאס, סניור. קטל. תודה רבה. היה ממש מעניין. אפילו שהתחלנו שדיברנו על... מה?
כיף יש מונדיאל שאפשר לשבור שגרה ולדבר על דברים שהם לא רק ריאל מדריד ברצלונה.
כן, האמת ש...
דיברנו על ריאל מדריד. לא דיברנו על ברצלונה.
כן. שאלת מה ציפי... אני, האמת שבשורה התחתונה אני לא יודע למה לצפות. באמת, אני בא לשם, open minded.
ארוחה זה לא... אתה יודע, אנחנו נראה את המשחקים מהבית, ושאני לא רואה את המשחקים, אני רק אולי מקשקש את התתר שם.
כן, הייתי ביורו ואני עדיין לא חושב שזה קרוב לזה בכלל. לא בתחושות הפנימיות אפילו, זה כאילו אני מרגיש שאני הולך למשהו אחר לחלוטין. לחלוטין.
עובדה שיש אפריקאים ויש דרום אמריקאים.
דרום אמריקאים, בשבילי לראות את ארגנטינה לייב, כאילו לייב במונדיאל, זה באמת החלום הכי גדול.
שברון לב, כי זה לא שברון, בדרך כלל...
אין לי ציפיות, אז שלב אין לו ציפיות, הוא לא יכול לשבר. אין לי, עזוב.
אין דבר כזה, זה לא...
זה עבודה פסיכולוגית שאני מבצע כבר כמה שנים, אל תערוף לי.
זה, כן. ואז אתה יודע, שלושה ניצחונות בשלב הבתים, מסי כמעט גולדן בוט.
כל מיני כאלה, לא משנה, יאללה.
שווה את הפועל, לא, לא.
רציתי להגיד בשבע בשקטש ולא עשיתי.
כן, אוקיי. תגיד תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה לכם, תודה להם, תודה לשם. ביי.